אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, ציור שצויר במערה לפני 44,000 שנה התגלה באינדונזיה, וגם האם אפשר למדוד את גודלם של ברקים, וגם שיטה חדשה להילחם בחיידקים עמידים באנטיביוטיקה. בכל אלה עסקנו השבוע ובעוד הרבה עניינים אחרים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שלושה שיודעים היא תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר בתדרים 104.9 ו-105.1. עורך התוכנית הוא רועד חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה וליגאל שפירא שמלווה אותנו. איתי באולפן האיש והאגדה יונתן גת לשעבר ג'ט, מגיש התוכנית גיבור תרבות. שלום לך.
שלום דודו.
אתה תלווה את תוכנית סיכום השבוע החגיגית. למעשה הנוכחות שלך היא הופכת את התוכנית
קריטית
והופכת את התוכנית לחגיגית כמובן. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. והנושא המעניין שעסקנו בשבוע, אחד הנושאים המעניינים כמובן, הוא כלי שמאפשר למדוד את גודלם של ברקים.
ברקים?
ברקים.
מה זה, מדידה ידנית?
לא ממש.
אוקיי.
ברקים, תופעת טבע שאנחנו כולנו מכירים, אחת מהתופעות המדהימות. העניין הוא שיש ברקים שנעים במקביל לקרקע, ולא אוקיי. מלמעלה למטה.
ברקדן?
סוג של, נכון. אוקיי. ואותם חוקרים מנסים למדוד, הם בדרך כלל בגודל או מתפרסים על פני מאות קילומטרים, והשבוע הוצגו כלי מיפוי חדשים, שבין היתר עושים שימוש בלוויינים כדי להעריך את גודלם. הדברים האלה פורסמו ב-Life Science, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר.
שלום דודו, בוקר טוב.
אז רגע לפני שנדבר על הכלים האלה, אולי תלמד אותנו מהו בעצם ברק, שאלת השאלות.
כן, ברק זה ניצוץ חשמלי שמתרחש כאשר השדה בין שני מוקדי מטען בתוך ענני שערה עובר ערך מסוים, בערך מיליון וולט למטר, ואז האוויר שהוא בדרך כלל מבודד מבחינה חשמלית, הופך להיות מוליך. אז הניצוץ הזה מתפשט לו בתוך מרכזי מטען חיוביים ושליליים בתוך העננים, לפעמים גם הוא מוצא דרכו מחוץ לעננים כלפי פני השטח, ואז פוגע בחפצים שבולטים מהפני השטח, שיכולים להיות בניינים, אנטנות, אבל גם בני אדם, כמו שהיה בישראל לפני מספר שבועות, וגם בשבוע שעבר, אני יודע שנפגע חייל שניווט בצפון. כלומר, הניצוץ החשמלי הזה מפצה, הוא מנסה לחבר בין מטענים בקוטביות הפוכה, פלוס ומינוס. אפשר לחשוב על ענני שערה כעל סוללות גדולות או בטריה ענקית, שפשוט המתח בין הקצוות הוא מגיע לערכים כמעט דמיוניים של מאות אלפי אם לא מיליוני וולט.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על גודל של ברק, הכוונה היא למעלה, הנפח שבו הוא פועל,
אז אפשר
להבין את המדידה.
אפשר להגדיל את זה כהמרחק של אורכו מתפשט הניצוץ החשמלי הזה, מה שאנחנו קוראים תעלת ההתפרקות של הברק, ובדרך כלל מדובר על מרחב אנכי, כי כולנו מכירים ברקים שיורדים מהעננים, מאיזשהו מוקד מטען, או החיובי או השלילי בתוך הענן, כלפי מטה, והאורך המקובל הוא 10-15-20 קילומטר במקרה של סופות, שהעננים מאוד מאוד מפותחים מבחינה אנכית. מה שהמחקר החדש דווח עליו, ושאני ראיתי חלק מהחוקרים בשבוע שעבר בכנס האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה בסן פרנסיסקו, הוא ברקים מסוג אחר, שמתפשטים דווקא אופקית לטווחים עצומים של מאות קילומטרים, ואת זה כמובן אי אפשר לראות מהקרקע, משום שהמרחק שאתה יכול לראות הוא מוגבל בסופו של דבר, וגם הברק מוסתר על ידי העננים. אנחנו רק רואים את האור מהבהב, ולא רואים למעשה את כל התעלת התפרקות באופן שבו היא מתפשטת. לשם כך יש צורך במערכות אחרות שאותה נזכרת, ומדובר בלוויין חדש ששוגר לפני 3 שנים, ונכנס להיות מבצעי לפני 2 שנים, קוראים לו Global Lightning Mapper, או ממפה הברקים הגלובלי. זה חיישן שיושב על 2 לוויינים גאוסטציונריים, כלומר לוויינים שנמצאים בגובה 36,000 קילומטר מעל פני כדור הארץ, ולכן נמצאים במסלול הקפה כזה שהם כל הזמן מסתכלים על אותה נקודה, מה שמאפשר למפות היטב את מה שמתרחש מתחתיהם. אגב, כל הלוויינים המטאורולוגיים והלוויינים מזג האוויר הם כאלה, גיאוסטציונריים, מסונכרנים עם המסלול ההקפה של כדור הארץ לקצב הסיבוב של כדור הארץ.
וזו שיטה שמאפשרת רק למדוד את גודלם, את הטווח, או שאפשר גם לחזות ברקים? והאם אפשר בכלל לחזות ברקים?
זאת שאלת מיליון הדולר, ושאלת יפה, כי המטרה הייתה בראש ובראשונה של שני הלוויינים האלה, להסתכל ולמפות סופות בזמן אמת, כדי שיאפשרו, תאפשרנה התצפיות הללו, לחזאים לתת התראות לכאן הסופה מתקדמת, מה שאנחנו קוראים חיזוי לעכשיו, now casting, כמובן כדי לתת התראות, אם זה לתעופה, אם זה לתחבורה, אם זה לאנשים שלא ייצאו לפעילויות בחוץ, כי אפשר לזהות על סמך רצף של ברקים, פחות או יותר בעזרת אלגוריתמים של למידת מכונה, מה שאנחנו קוראים machine learning, לפתח אפליקציות אפילו שאומרות לך, תקשיב, יש עכשיו סופה מול חיפה בים, עוד 25 דקות זה הולך להיכנס לאזור אקו, טבריה וכדומה. בישראל עוד אין לנו את היכולות האלה, אבל בארצות הברית ובחלק ממדינות אירופה כבר מפתחים את היכולות הללו, על סמך, כמו שאמרתי, תצפיות לוויין בזמן אמת. עכשיו, השיא שעליו מדובר, רק לסבר את אוזני המאזינים, אם לוויין רגיל הוא 20 קילומטר, במקרה הקיצוני, לוויינים, נצפו לוויינים בשנות ה-60 וה-70 של 100 קילומטר או 130 קילומטר. המדובר כרגע על לוויין, ה-GLM הזה, שתפס ברק מעל טקסס באוקטובר לפני שנתיים, שאורכו היה 500 קילומטר.
וואו.
הוא התחיל בדרום מערב טקסס, והגיע עד צפון מזרח אוקלהומה בארצות הברית, עבר מרחק כביר כולל קנזס, וזה ברק אופקי, אבל בנקודות מסוימות לאורך ההתפשטות שלו, 500 קילומטר, הוא מתחבר לנקודות פגיעה בקרקע, והוא ייצר תוך כדי ההתפשטות הזאת עוד משהו כמו 77 ברקים שנבעו מאותה תעלת התפרקות ראשית, מהם 40 פגעו באדמה, כמובן ללא נפגעים למרבה המזל, אבל זה באמת מה שאנחנו קוראים מגה פלאש, ברק על קיצוני בגודלו, הם נדירים החברה האלה, אבל מדי פעם אנחנו רואים אותם מהחלל.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה וחלל, תודה רבה לך.
בבקשה דודו.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, האם אתה אוהב אומנות, יונתן גת לשעבר ג'אץ?
אומנות, that's my thing.
That's my thing, גם ציורים?
בהחלט, בהחלט, אני גם מרצה על ציירים.
מרצה על ציירים?
על רנה מגריט, על סלוודור דלי.
אז היו כן? ציירים שהקדימו מעט את החבר'ה האלה, ציירים לפני 44 אלף שנה.
וואו.
באינדונזיה, אוקיי. התגלה הציור הפיגורטיבי העתיק ביותר בעולם. כך דיווחו חוקרים מאינדונזיה ומאוסטרליה, מדובר בציור עתיק של סצנה צייד, אבל מה שמעניין בציור, שבו מצוירים יצורים אנושיים למחצה, זאת אומרת, הוא ציור דמיוני. הם רודפים אחרי חיות, ועל פי הערכות החוקרים, שוב, מדובר ב-44 אלף שנה, פחות או יותר, מה שעוד יותר מדהים בציור שבו עסקנו השבוע הזה, שיש בו עדויות ראשונות לתיאור אומנותי, של סצנת הצייד, של התרחשות עלילתית ושל אמונה דתית בקרב האמין האנושי. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור אנה בלפר כהן, ארכיאולוגית מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית.
שלום, שלום.
אני רוצה לדבר באמת על הציור המאוד מסקרן הזה, שהתגלה אגב לפני כמה שנים, אבל עכשיו משום מה מפרסמים עליו מחקרים, שהתגלה באינדונזיה ציור פיגורטיבי העתיק ביותר בעולם, כך לפחות הדיווחים לפני 44 אלף שנה, מדובר בסצנה של צייד, אפשר לראות בציור עצמו יצורים חצי אנושיים, שזה כבר מעיד על איזשהו דמיון או פנטזיה של המציירים, רודפים אחרי חיות, מה אפשר ללמוד באמת מהציור הזה על התרבות? מה הניע בני אדם לצייר ציור כזה?
זו באמת שאלה מאוד מעניינת. תראי, מבחינת היכולות מדובר באנשים כמוך וכמוני. בעצם מתוך הנימוס הייתי צריכה להגיד כמוני וכמוך. זה הומו סאפיאנס סאפיאנס, הם בהחלט היכולות שלהם, לפחות בפוטנציאל, אני לא יודעת, כמו רבים אחרים אצלנו כיום שלא מממשים אותם, הם יכלו להיות, להסתובב ברחובות העיר ולא הם מרגישים בהבדל בינינו, כך שמבחינת הקוגניציה שלהם, מבחינת היכולות, מבחינת צורת החשיבה, הם היו זהים לנו, אז זו לא תמיהה גדולה. מדוע ציירו ומדוע ציירו במקומות מסוימים ולא במקומות אחרים, זו שאלה גדולה, ובאמת מאוד מתלבטים איתה. אתה בוודאי מכיר שקיים קורפוס גדול, מה שקוראים לו ציורי המערות, או המערות המצוירות, באזור הפרנקו-קנטברי, זאת אומרת, בצרפת ובספרד, שיש שם ריכוז אדיר של מערות, מחסות צלע, עם ציורי קיר, ויש בהם כל טוב, זאת אומרת, סצנות כאלה ואחרות, וציורים בודדים, לאורך, אפשר להגיד, קילומטרים של קירות. וזו תופעה שהתקיימה מסביבות 40 פלוס אלף שנה, ועד בסביבות כ-10,000, 12,000 שנה. באזור הזה יש מקומות אחרים בעולם מאותה תקופה שיש ציורים, אבל הם באמת ברמת התופעות הבודדות, שזה גם זה מעניין. למשל, אני אתן לך דוגמה בסיביר, ומופיעות מערות בודדות שיש בהן ציורי קיר. לעומת זה, לאנשים שחיו במערות האלה או בסביבתם, הם בעצם לא חיו במערות. המערות שימשו אותם לכל מיני צרכים. יש המון אומנות ניידת, כלומר פסלונים ו...
וואו, זאת אומרת זה לא מדובר בתיעוד, אלא ממש באומנות.
עכשיו, אתה יודע מה? זה יכול להיות גם וגם וגם, כי עוצמה כזו, ולאורך תקופות כל כך ארוכות, אז זה כנראה שימש אותם להרבה דברים. ובאמת, אחד אפשר להגיד המעקשים, כשבאים לתאר או להתמודד עם ציורי קיר במערות של האדם הקדמון, אז תמיד חיפשו את הסיבה. ולקח המון שנים למדענים ככה קצת להשתחרר ולהגיד, עוצמה כזו וגיוון כזה ואורך שנים כזה, יכול להיות שהייתה יותר מסיבה אחת. כי אם אתה מנסה להסביר דרך סיבה אחת את כל המגוון, אתה תמיד נופל. אתה יודע, זה כמו כל דבר בעצם. הסיבות הן כנראה מספר סיבות יותר מורכבות, ואנחנו פשוט ממרחק של 40 אלף שנה, או אפילו אם אני עושה לעצמי הנחה של 20 אלף שנה, קשה לנו קצת לעמוד על ההסבר הבודד, היחיד, או הספציפי של אותו, של אותה תופעה.
אבל מה בכל זאת ציור כזה מעיד על התרבות שהייתה שם? על הדמיון, על אולי הרצון לספר סיפור, אולי באמת על אלמנטים דתיים?
כנראה שזה הכל ביחד, כי הציור הזה של היצורים החצי דמיוניים, החוקרים האינדונזיים, אתה באמת צדקת, מכירים את הציורים מזמן, אבל עכשיו, מזמן, מספר שנים,
כן.
אבל עכשיו הם הצליחו גם לעשות איזשהו תיארוך, וזה קצת לאחוז להיאחז בקרנות המזבח, נגיד 44, או כמו שמופיע בפרסום 43.9, כי יש ציורים בטווח זמנים דומים באירופה. קודם כל זה נורא מעניין שעל פני מרחק כל כך גדול יש דמיון, אתה יודע, זאת אומרת שאנשים מציירים את אותם הדברים באירופה ובאינדונזיה. תמונות של צייד, ולפעמים גם תמונות של צייד של בעלי חיים דמיוניים. אז ברור שיש בזה איזה עניין של דמיון, ובאמת אחד ההסברים למערות המצוירות באירופה, שאיתם עוסקים כבר הרבה שנים, כי מכירים אותם בעצם מהמחצית של המאה ה-19, יש כאלה שאומרים שאולי הם היו מעין מקדשים, זאת אומרת שמקומות שבהם ערכו טקסים, אתה יודע, טקסי מעבר, טקסי התבגרות, או כל מיני סוגים של טקסים, בגלל שבהרבה מקרים, וזה לא מצוין כל כך לגבי המערה הספציפית באינדונזיה, אם היא הייתה קלה לגישה או לא, אבל למשל המערות הספרדיות והצרפתיות, חלקן נגישות, וחלקם מאוד קשה להגיע לתוכם. אתה צריך ללכת קילומטרים, ואתה יודע, כשאתה הולך במערה תוך זמן מאוד קצר, אתה מאבד את החוש כיוון שלך, כי זה לא מפני אדריכלי שמתאים לחוש שלנו. אתה יודע, זה לא אין כללים. אתה הולך על רצפה ולאט לאט הקרקע מתרוממת ואתה פתאום מוצא את עצמך מהלך על משהו שהוא רצפה בהקשר שעליו רגליך דורגוחות, אבל אם היית מסתכל מרחוק היית חושב שאתה בעצם על התקרה, אתה יודע, או על הקיר. כן. אתה מאבד את חוש הכיוון שלך. ויש טיולים שמגיעים לעומקים של קילומטרים בודדים, אבל לתוך המערה. אז זה לא משהו שאנשים הגיעו לשם ככה, אתה יודע, מתוך הכיף, אלא זה היה מכוון וזה היה קשה להנגשה. אז הייתה לזה משמעות מעבר ל, אתה יודע, למצוא את המקום הנעים לשכב בו אחרי ארוחת צהריים, ככה קצת לעסוק באומנות, לשם האומנות.
ואפשר להסיק מהציור הזה שאנשים האמינו בקיומם של אלים וכולי כבר לפני 44 אלף שנה?
מכיוון שהם היו כמונו, אז ברור שהייתה להם איזשהו סוג של אמונה. להגיד לך אם זה אלים או רוחות, זה כבר באמת איזה סוג של, אתה יודע, פיינטיונינג, של מיקוד. כי מאוד קשה באמת לשחזר, אבל אין ספק שהיה להם אותו סוג של מודעות, וכמו שאצלנו יש את הצורך באמונה, את הרצון להאמין, ולא חשוב אחר כך אם, במה מאמינים, אתה יודע, בעיית החנייה בתל אביב, או משהו רוחני ואדיר ומופשט, זה כבר באמת אינטרפרטציה שמאוד קשה להשליך עליהם. אבל אם אתה חושב עד כמה יש עניין אמוני אצלנו כצורך, אני מתארת לעצמי שזה היה גם להם. אני מאמינה שהיה להם.
מעניין מאוד, והנה גם הכרנו את פיית החנייה בתל אביב, שלא פוקדת את המקום לעתים קרובות כמובן, אבל אולי נשתמש בה בפעם הבאה, במקום השירותים הסלולריים החדשים שמוצאים. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור אנה בלפר, כהן ארכיאולוגית מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
כל טוב, שלום.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, שיטה חדשה להילחם בחיידקים העמידים לאנטיביוטיקה, הוצגה השבוע על ידי חוקרים בכתב העת Proceeding of National Academy of Science.
כשאתה אומר חיידקים עמידים, אתה מתכוון האלפיון העליון?
עמידים בעין ולא עין, כמה דבר מניעה, כן, זה מה שחסר לנו.
אפשר לעשות גם פאנצ'ים על חיידקים, זה בסדר.
ודאי, כל עוד מדובר במשחק מילים בין עין לאלף מקובל, אבל האמת שהרפואה מתמודדת כבר שנים עם היכולת של החיידקים להשתנות ולהילחם באנטיביוטיקה ובעצם להתרבות ולא למות.
מפחיד, מפחיד.
לגמרי, אבל יש טריק חדש של חוקרים שפעלו לפתח טכניקה חדשה, שוחחנו עליה עם דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים, ובלוגר מהבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, הוא גם חבר בעמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידעת. הנה השיחה.
בוקר טוב.
אז מהי אותה טכניקה חדשה שמאפשרת לתקוף חיידקים שפיתחו עמידות לאנטיביוטיקה?
כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין מה עושים החיידקים כנגד האנטיביוטיקה. אנחנו בעצם מדברים על אנטיביוטיקה, לאו דווקא חדשה, אבל אנטיביוטיקה שגנזו בשנות ה-80 של המאה הקודמת, אנחנו כבר מדברים על כמעט 40 שנה, שגנזו אותה בגלל תופעות לוואי. היום, בגלל שיש לנו חיידקים שעמידים לרוב האנטיביוטיקות שבשימוש, החזירו אותה למרות תופעות הלוואי. האנטיביוטיקה הזו, שנקראת דפטומיצין, חודרת לממברנה של התא החיידקי, ובעצם גורמת לשיבוש חילוף החומרים של החיידק, וכתוצאה מכך כותלת אותו. החיידק מצא דרך, במקרה הזה החיידק, אנחנו רואים על חיידקים שנקראים אנדרוקוקים, אלה חיידקים שנמצאים במעיים.
כן.
החיידקים האלה מצאו דרך להתגבר על האנטיביוטיקה הזו. הם פשוט משנים את המבנה של הממברנה, כשהם חשים שהם מותקפים על ידי אותה אנטיביוטיקה. ועל ידי חומרים אחרים דומים שמופרשים על ידי מערכת החיסון שלנו למשל.
וככה,
ממש משנים
וזו,
את המבנה
פשוט משנים את המבנה שלהם, וזו בעצם העמידות שלהם בפני האנטיביוטיקה?
נכון, כי במבנה החדש האנטיביוטיקה אמנם עדיין חודרת לממברנה, אבל היא לא יכולה עדיין ליצור את המבנים שדרכם בעצם משתבש חילוף החומרים, ולכן אתה ממשיך לתפקד, אתה החיידקי. עכשיו, כדי שזה יקרה, הם לא במצב הזה כל הזמן. הם במצב הרגיל. רק כשהם חשים שיש את האנטיביוטיקה בסביבה, הם עושים את השינוי.
וואו.
עכשיו, מי שחש בסיפור הזה זה חלבון, החוקרים כינו אותו X, אוקיי? כש-X חש שיש אנטיביוטיקה בסביבה, הוא נקשר לאותה אנטיביוטיקה, והתצמיד הזה ביחד מפעיל מערכת שלמה של חומרים שאני לא אכנס אליהם, מערכת שלמה של אנזימים, שגורמת לכך שמהר מאוד ישתנה המבנה של הממברנה. וכתוצאה מכך חיידקים נהיים עמידים.
שזה אותו חלבון שקוראים לו חלבון הזעקה. הוא זה שנקשר לאנטיביוטיקה ומזעיק, הוא מפעיל את המערכות האלה שגורמות לחיידק איכשהו להשתנות, וכך לפתח את... וזו העמידות בעצם.
וזו העמידות.
כן.
מה שחדש ומעניין בסיפור הזה, זה שאותו חלבון הזקש, כמו שקראת לו, או כמו שהם קוראים לו, הוא יכול להיות שעכשיו נחפש משהו שיפגע בו ספציפית. ואז יחד עם אותה אנטיביוטיקה, אנחנו נכניס את אותו חומר שינטרל רק את אותו חלבון הזקה. ואז האנטיביוטיקה תוכל לעבוד, למרות שהחיידק בעצם יכול היה, בלי החומר הזה, להתמודד נגדה.
זאת אומרת, לירט את אותו חלבון מזעיק, וכך לפגוע בכוח העל של החיידקים להילחם באנטיביוטיקה, או להשתנות, וכך להפוך את האנטיביוטיקה ללא אפקטיבית. וזה משהו ש... טוב, אז האמת היא שבמסגרת באמת מרוץ החימוש בינינו לבין החיידקים, נשמע עוד צעד אחד לטובתנו כמובן במאבק הזה.
כן, כן, רק כמו שקרה במקרים אחרים, סביר להניח שאחרי שנתחיל להשתמש, אחרי שנמצא את החומר הזה, תשים לב, עוד לא מצאנו את החומר הזה, ואחרי שנמצא חומר כזה, סביר להניח שחלק מהחיידקים נמצאו גם דרך לנטרל אותו, כמו שאגב קורה, למשל לגבי פניצילין, גם לגבי פניצילין יש לנו משהו כזה. יש לנו תרכובות שמזהות את הפניצילין ומפרקות אותו. אוקיי? אחר כך יש לנו אנזים שמפרק את האנטיביוטיקה, ואז יש לנו חומר שפועל בדרך נגד האנזים. זאת אומרת, יש לנו פה מרוץ חימוש משני הכיוונים, מרוץ מטורף כמובן.
וואו, אבל אתה אומר שזה תיאורטי עדיין, אותו חלבון הזעקה? זאת אומרת, כל העניין הזה?
לא, החלבון הזעקה לא תיאורטי.
הבנתי, אוקיי.
מה שתיאורטי זה עכשיו אנחנו מכירים את החלבון, אנחנו מכירים את המבנה שלו, אנחנו עכשיו נחפש חומר שינטרל אותו.
שיפגע בו, אוקיי, וזו הטכניקה החדשה, כן.
וזו הטכניקה החדשה שמעניינת אותה.
וואו, טוב.
מה שעוד מעניין כאן, זה שבעצם החזרנו לשימוש אנטיביוטיקה שגנזנו בגלל תופעות לוואי לפני 40 שנה.
מה היו תופעות הלוואי, באמת?
דלקות בשרירים וכאבים בשרירים במינון גבוה. ואז גם זו את זה. עכשיו, בגלל שאין כמעט אף אנטיביוטיקה אחרת שרלוונטית לאותם חיידקים, אנחנו מדברים על חיידקים שעמידים לכל הפניצילינים ולוונקומיצין, שזה בעצם האנטיביוטיקות האחרונות שנחשבות בשימוש. אז עכשיו החזירו את האנטיביוטיקה הזו לשימוש, כי למרות תופעות הלוואי, אין לנו משהו אחר. אבל גם כלפיה כמובן יש עמידות. אגב, העמידות הזו לא התפתחה בבתי החולים דווקא. כי מצאו גם חיידקים שעמידים לאותה אנטיביוטיקה בגושי אדמה שלא ראו בני אדם כבר מלפני 4 מיליון שנה.
איך הם מסבירים את זה?
מה?
איך הם מסבירים את העובדה שזה לא קרה בתוך בני אדם? הם פשוט פיתחו את העמידות הזו במקום חיצוני?
קודם כל צריך להבין שכל העמידויות לאנטיביוטיקה לא קשורות בבני אדם דווקא. כי לכל אנטיביוטיקה שמיוצרת בטבע, וצריך להזכיר שהאנטיביוטיקות מיוצרות על ידי חיידקים ופטריות, אוקיי? השכנים שלהם והם עצמם צריכים להיות עמידים לאותה אנטיביוטיקה, כך שהעמידות קיימת מהרגע שקיימת האנטיביוטיקה. כך שזה לא חדש. כמובן שהסבירות של העמידות להופיע היא גבוהה ככל שנשתמש בה יותר. כי היא תגיע אז מאיפשהו.
אבל זה לא בהכרח תולדה של שימוש אנושי באנטיביוטיקה.
השימוש האנושי מגביר את הסיכוי שנפגוש את זה.
כן,
אבל
נכון.
אבל לא את המנגנון עצמו.
וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור דרור ברניר, על השיחה הזאת. תודה רבה.
יום טוב.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, אנחנו בתוכנית סיכום שבוע חגיגית, יונתן גת לשעבר ג'אט, שלום לך.
היי דודו.
שלום, אנחנו מדברים על מאדים, האם אתה מעוניין לעבור לכוכב הלכת מאדים, כי האנושות מתחילה להתארגן לקראת.
אני רק אתה יודע, נו, בכרטיסים הזולים.
זאת אומרת, הטיסות האלה בלי... הצ'ארטרים. בסדר גמור, אוקיי. אתה תטוס לשם בלי להשקיע הרבה כסף.
השאלה, מה מצב ה-Airbnb שם?
אז קודם כל נתחיל ממצב המים שם.
שלא נקי.
אז בוא אני אתן לך טיפ קטן. קודם כל תתחיל ממים. והשבוע, החברים בנאס, הסוכנות החלל האמריקאית, פרסמו מפת מים של כוכב הלכת מאדים. בנאסא מתכוונים לשלוח אסטרונאוטים למאדים, והשאלה היא כמובן איפה להנחית אותם, או איפה הם ינחתו, והמפה הזאת תסייע לאסטרונאוטים להחליט, כי צריך גם לשתות, וגם אפשר להפיק ממים, מימן, נכון? מימן וחמצן, ובמימן הזה אפשר לעשות שימוש כדלק, הנה שיחה שערכנו בעניין הזה עם פרופסור חגי נצר, מהחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
מה זה אומר מפת מים של כוכב הלכת מאדים? הרי אין שם מפלים ובהכרח נהרות שזורמים, נכון?
נכון מאוד, אין מפלים, יש סימנים לדברים שהיו בעבר, ויש בייחוד מים קפואים מתחת לפני השטח. אז זה בעצם מה שהם עשו, הם עושים שנים, אבל עכשיו בדיוק הרבה יותר גדול, ועם מטרה ברורה מול העיניים. מה לעשות עם זה בעתיד?
עכשיו, כשמדברים על מים קפואים מתחת לפני השטח, באיזה עומק אלה מים שאפשר לנצל?
כן, בהחלט. יש כל מיני עומקים, זה יכול להיות עומק מאוד גדול, עשרות ומאות מטרים. הפעם הזאת, הדגש הוא על מים שהם טוענים שבמרחק מאוד קטן לפני הקרקע, מתחת לפני הקרקע, הם אומרים סנטימטרים ספורים. כלומר, הם הגיעו לרמת דיוק כזאת, שיודעים ממש ממש כמה קרוב לפני השטח, מה שמאפשר או יאפשר בעתיד, כמובן, לחפור ולהגיע בקלות למים הזאת, האלו, כי מי שייסע לשם הפעם הראשונה, לא ייקח משם מקדחה עמוקה לחפור כמו שחופרים כאן באירופ.
ואיך אפשר, אני מבין שלפי, לפחות לפי הפרסומים, האסטרונאוטים כמובן יוכלו לשתות את המים בהנחה שהם יצליחו איכשהו לגרום להם להיות במצב נוזלי, וגם ישתמשו בהם כדלק.
נכון, הם יעשו, במים אפשר לעשות הרבה דברים. קודם כל, באמת הם יהפכו אותם למים נוזלים, וכדי לעשות את זה צריך לשים אותם, לקחת הקרח הזה ולשים אותו במקום שהלחץ יותר גבוה. בעצם המים במאדים, הקרח הזה, אפילו אם נחשוף אותו, הוא מיד מתעדה, הוא אפילו לא עובר בשלב הביניים של מים נוזלים, הוא ישר הופך לידי מים. אז זה קל לעשות, ואחר כך כמה דברים אחרים. קודם כל, מוציאים, הם מפרקים את המים ועושים הם חמצן לנשימה, כך עושים בתחנות החלל כבר הרבה מאוד שנים. אז זה מקור לחמצן שאין על פני מאדים. ודבר שני, אפשר באמת להפוך אותם למשל לדלק, להשתמש בממן שהוא חלק ממולקלות המים ולחבר אותו עם פחמן באטמוספירה וליצור גז שיכול לבעור, גז מתאן וכולי. כלומר, זה מקור באמת באמת הרבה מעבר לצרכים הפשוטים של יומיום, לשתות כדי להישאר בחיים.
וואו, טוב, האמת היא שכן, גם חמצם וגם אימן אלה חומרים שאנחנו יכולים לעשות בהם שימוש. זה נשמע, זה די מדהים שיש שם מים, גם במצב הקפוא. מאיפה המים האלה הגיעו לשם? זה אומר שהאם הייתה תקופה שהיו שם מים במצב נוזלי במאדים?
כן, אז ההיסטוריה של מאדים, כפי שאנחנו מכירים אותה, על פני צילומים ומחקרים, שהיו מים זורמים אפילו על פני השטח, אבל זה באמת בתקופה מיד לאחר שמאדים נוצר, לפני הרבה מיליארדי שנים, ואז בגלל התנאים המאוד שונים שם, המיוחדים, בעיקר האטמוספירה מאוד מאוד דקה, המים נעלמו מפני השטח, אבל המים שנותרו במצב קפוא מתחת לפני השטח, המשיכו ונוצרו שם, פשוט לא התעדו. אז אלה דברים שידועים. אני חושב שמה שמיוחד בהודעה הזאת, כשאני קורא אותה, כלומר מישהו שיש לו קצת יותר ידע בהיסטוריה של המחקר, בעצם מתחילים לעשות הכנה או הכנות לנחיתה על פני מאדים, נניח ב-20 השנים הבאות. זה בעצם, אתה יוצא למבצע, המבצע כבר מתוכנן, המבצע יהיה נחיתה מאוישת על פני מאדים, וזה שלב איסוף הידע, שלב איסוף המודיעין, כמו בכל מבצע, קודם כל אוספים מודיעין.
אתה אומר שאנחנו פספסנו את החלק המשמעותי בידיעה, וזה ההתרגשות שבני האדם באמת מתכוונים להגיע לשם.
נכון, אני לא חושב שפספסנו.
לא, לא, אבל אתה צודק שזה הדבר מהותי כמובן, וזה באמת מרגש. אם בני האדם יגיעו למאדים, וואו, מה המרחק של מאדים מכדור הארץ? זה לא איזה מין ירח כזה קטן.
כן, לא, זה לא ירח קטן, זה הרבה מיליוני קילומטרים, זה תלוי איך מאדים נמצא יחסית אלינו, אבל זה לא כל כך שונה מהמרחק בינינו לבין השמש, כלומר, מדובר בעשרות ומאות מיליוני קילומטרים, וזאת באמת התרגשות גדולה, אבל בינינו זה עוד לא תוכנית אמיתית, זה עוד לא תוכנית שכבר התחיל לוח הזמנים שלה לתקתק, ואנחנו יודעים שבינואר הקרוב נעשה כך, ובעוד שנה אחרת, רוצים לעשות את זה, אבל זה עוד לא כך, בייחוד בגלל אמצעים תקציביים, וכל הרבה בעיות קשות שעוד צריך לפתור, אבל זאת התוכנית, יש תוכנית ועומד להיות מבצע, והמבצע הזה הוא של כל המין האנושי. זה בהחלט התרגשות.
התרגשות גדולה. כמה זמן לוקח להגיע למאדים?
אז זה בין 4 ל-10 חודשים, שוב תלוי באיזה מסלול בוחרים, כי לפעמים מאדים במסלול קרוב לכדור הארץ, ולפעמים הוא יותר רחוק, אז מספר חודשים, וכמובן הכוונה להישאר שם תקופת זמן ודאי, לא יום או יומיים, אלא בהתחלה אולי מספר שבועות, ואחר כך לחזור את אותה הדרך, אותו אורך זמן, וכל הזמן לשמור בהקפדה מאוד מאוד גדולה על חיי הנוסעים. זה ממש לא עניין פשוט. מסעות חלל מאוישים, זה ממש עניין מאוד מאוד מסובך, ולא לחינם, לוקח הרבה זמן להכין אותם ולבצע אותם, ולא לחינם יתבצעו עד עכשיו כל כך מעט.
טוב, כן. אם חשבנו שלהגיע אל הירח זו הגשמה של חלום ופנטזיה, וואו, להגיע לכוכב לכת אחר, מאדים וכו'.
נכון, נכון.
חודשים וכו'. וואו, טוב.
זה פנטזיה אמיתית, ובייחוד אם נחשוב מה יכול להתרחש. לאחר מכן אולי בסופו של דבר להקים שם איזושהי מושבה. מקום שירח שם מחקר קבוע, אולי אפילו מחר להציע לך ולי לעבור שם למגורי קבע. אני לא יודע.
מצב יוקר המחיה והנדלן בישראל וכדור הארץ בכלל, אולי שווה באמת להתחיל מאפס במקום אחר.
אבל היום, בנחיתה הראשונה, עדיין יהיה שם יותר יקר ויותר קר. הרבה יותר יקר מאשר על פני כדור הארץ, אבל אם מסתכלים לעתיד הרחוק, זאת בהחלט אפשרות שחושבים עליה, אבל התכנון של המבצע שלו, אני מדבר, הוא הרבה יותר מצומצם והרבה יותר מוגבל. קודם כל להראות שזה אפשרי, שאפשר להגיע לשם בבטחה ולחזור בבטחה. לא פשוט, ממש לא פשוט. והמים זה מרכיב.
אז יש שם מים ואפשר להפיק מהם באמת חמצן וגם מימן. יש שם אטמוספירה בכוכב הלכת מאדים?
כן, יש אטמוספירה, היא מאוד מאוד דלילה, היא בערך 1% מבחינת הגזים בכדור הארץ, מבחינת הלחץ, וגם ההרכב מאוד שונה. אין כמעט חמצן באטמוספירה, אצלנו זה 20%, וזה מיד מקשה, כי כדי לנשום צריך יהיה לייצר חמצן באופן מלאכותי. וגם היא לא מגינה על הטמפרטורה, מאוד לא יציבה, משום שהאטמוספירה כל כך גדילה, אז מאוד שונה מאשר על פני כדור.
ורק שאלה אחרונה, לפני שאני עובר לגור שם, איך הגרביטציה שם? זאת אומרת, מה אני ארגיש שם ביחס לכדור הארץ?
אתה תרגיש קצת יותר קל מאשר על פני כדור הארץ. אני לא זוכר בדיוק, 2/3 ממשקלך או משהו כזה, אולי קצת יותר. ההבדל הוא לא כל כך גדול, תרגיש שם יותר קל. תוכל לדלג למרחקים יותר גדולים, אבל אני חושב שיהיו עסוקים בדברים אחרים, כן. לא בדיוק בדילוגים.
כנראה, אוקיי, תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור חגי נצר מהחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם.
כחול משפר את תפקוד הלב.
כחול מה?
כחול, הצבע כחול.
מה?
כן. אהבתי
את הצבע?
תקשיב, זה באמת לא יאמן, אבל מדענים במכון ויצמן גילו שמולקולה המשמשת כחומר צבע, okay, כחול, okay. במעבדות צבע, ללא שום פונקציה רפואית,
okay.
היא משפרת את תפקוד הלב בעכברים שעברו את כיף לב.
רגע, לא הבנתי, הם צריכים לראות את הצבע?
לא,
או לשים
לא,
להם,
מכניסים
להזריק
להם,
להם צבע?
להזריקים להם את הצבע.
אבל ממה עשוי הצבע? מה זה?
זה צבע גנרי, okay. שמשתמשים בו במעבדות כדי לצבוע מולקולות מסוימות, והנה שיחה שבדיוק תסביר את העניין הזה, שערכנו עם פרופסור אלדד צחור, ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, במכון ויצמן למדע.
בוקר טוב.
אז האם תוכל להסביר לנו מה הקשר בין חומר הצבע הזה לבין שיפור של הרקמה במקום?
כן, כן, בהחלט אוכל. שמח קודם כל לדבר איתכם. ככה, המחקר שלנו בגדול מתעסק בשאלה האם ניתן לעזור ללב שנחשב לאיבר שלא יודע בעצם לרפא את עצמו, לא יודע להשתקם אחרי נזק. להבדיל מאיברים אחרים שאנחנו כן יכולים, נגיד, לתקן אותם על ידי גדילה של התאים מחדש. למשל, האור שלנו יודע להירפא. אחרי שאנחנו נפצעים באור, יש פצע, יש צלקת קטנה, ואחר כך לאט לאט הפצע נעלם. בעצם במקרה של התקף לב, למשל, זה בעצם כמו פצע גדול ללב. הלב עובר נזק מאוד מאוד גדול, ואנחנו יכולים לאבד משהו כמו 20% מתאי השריר שמתכווצים בו. ואז השאלה, מה קורה אם אנחנו לא יכולים לחדש את שרירי הלב? הלב לא מצליח לייצר עוד תאי לב. זה הנקודת מבט ההתחלתית לכל הפרויקט של המחקר שלנו.
דווקא, אגב, איבר כל כך קריטי, לא יכול לשקם את עצמו? מי תכנן פה את המכונה הזאת?
זה שאלה מצוינת, כי בעצם אם אתה חושב על זה, המכונה הזאת הייתה מעולה, מתוכננת פרפקט, אבל לחיות בוא נגיד 50 שנה, 60 שנה מקסימום, הדיזיינר לא עבד על איזשהו רעיון שיקח את זה לאזור ה-80 וה-90 שנה, חוץ מזה שיש גורמים נוספים כמו שאתה מכיר ויודע שעוזרים לזה שהלב בסוף למחלות לב, תורמים למחלות לב, האופי שלנו, האוכל שלנו, הפעילות גופנית ויוצא בזה. אבל בואו נחזור רגע לאותו מחקר,
בבקשה.
שבו בעצם ניסינו לקחת תאים יחסית צעירים של לב, ובעצם עשינו איזשהו סקרין, איזשהו, בדקנו המון המון מולקולות קטנות, קוראים להם, small molecules, ושאלנו האם אחת מהמולקולות האלה, שבעצם זה עושים רובוטים ענקיים כאלה, שבודקים 11,000 חומרים כאלה, מצאנו שם כמה מהחומרים האלה החדשים, שלא הכרנו אותם, לא ידענו עליהם שום דבר, בעצם גורמים לפעילות לתאים להתחלק, לתאי שריר הלב, הקרדיומיוציטים, להתחלק בצלחת. אחד מהחומרים האלה היה המולקולה הזאת עם שם מאוד מאוד סקסי, שנקרא שיקגו, סקאי בלו, השמיים הכחולים של שיקגו. באמת הוא יש לו צבע כחול, והוא שימש כצבע, אף אחד לא ידע שיש לו איזושהי פעילות שונה.
ולמה אז, המולקולה הזו גורמת באזור התאים שם?
אז זהו, בהתחלה באמת ראינו שהיא גרמה לתאים שגידלנו בצלחת להתחלק. אמרנו, אוקיי, זה נשמע טוב, אולי יהיה לו פעילות מעודדת חלוקה, מעודדת יצירה בלב בוגר. ובאמת אנחנו לקחנו בעכברים וניסינו לעשות להם בעצם את התהליך הזה שאנחנו עובדים עליו של של בעצם התקף לב, אנחנו גורמים להם, ומנסים לרפא אותם אחרי זה. ואתה מזריק להם חזרה את החומר הזה, החומר הכחול, השיקגו הזה, ובעצם ראינו שהחומר עוזר לעכברים להירפא, כלומר, התפקוד של הלב שלהם.
רגע, אתה נעלמת לנו לשנייה, פספסנו חצי משפט, מה הוא בדיוק גורם להם?
הוא גורם להם לתפקד יותר טוב, כלומר, okay. הלב מתפקד יותר טוב.
עכשיו, איך לו בדיוק?
אז זהו, פה קיבלנו את ההפתעה, כי בעצם לא ראינו שלא התווספו בעצם תאים חדשים כמו שקיווינו בהתחלה, אבל שבעצם למולקולה הזאת יש איזשהו אפקט על כל מיני רקמות אחרות שקשורות בתהליכים של החלמה, בוא נגיד על המערכת החיסונית שלנו. למשל, הוא גורם לזה שהדלקת שנוצרת בפציעה, הרי בכל פציעה שלנו יש לנו היווצרות של דלקת, גיוס של תאים חיסוניים, והלב והחומר הכחול בעצם עזר לתאים לשמור על הדלקת בצורה יותר, בוא נגיד, מעודנת. נקרא לזה בצורה כזאת.
נשמע, אנחנו יותר ויותר לאחרונה שומעים על זה שדלקת היא גורמת לבעיות, ופחות פותרת, זה גם עוד בג במכונה שלנו, שזה הרי תהליך חיסוני שאמור לפתור או לשקם וכולי תהליך דלקתי, ובסופו של דבר הוא הפך להיות סוג של בעיה.
אז בוא נגיד ככה, שאני חושב שאם הייתי מסכם את כל מה שאנחנו יודעים היום בספרות על דלקת, היא חרב פיפיות. כלומר, ברור שבלי דלקת לא נצליח לרפא את הרבה מאוד מהפציעות. בלי זה, זה חייב להיות. אבל יותר מדי מזה, זה רע. כלומר, בגדול, אני מאוד מאמין היום בזה שאתה צריך למצוא את ה-right balance, כאילו את את האיזון, את ה-fine-tuning הנכון, כדי שתהיה דלקת, אבל היא לא תהיה גבוהה מדי, היא לא תהיה חזקה מדי, כי מה שקורה בעקבות זה, זה באמת כמו שאתה אומר, יש בעצם יותר צלקת ויותר הפרשה של אנזימים ויותר הפרשה של חומרים, מה שאנחנו קוראים להם מטריקס, שבעצם גורמים לזה שהלב הופך להיות יותר צלקתי ומתכווץ הרבה פחות טוב.
והמולקולה הזו מצליחה איכשהו לרסן את הדלקת?
בהחלט, כן. זה באמת מה שהראינו. הראינו שבעצם האפקט העיקרי שלה היא זה שהדלקת מוחלשת, היא יותר קטנה, היא לא נעלמת לגמרי, כמו שאמרתי, אבל היא יותר קטנה, והיא גם, בנוסף, המולקולה הזאת, יש לה אפקט ישיר על התא הקרדיומייצית. תא הקרדיומייצית הוא תא מיוחד. אתה יודע מה מיוחד בו, דודו?
לא, אני אשמח לשמוע.
הוא תא שמתכווץ כל הזמן, 24/7, כל שנייה מהחיים שלנו, הוא צריך להתכווץ. כלומר, יש לו בתוך התא קפיץ קטן, שבעצם כל הזמן הוא מתרחב ומקטן, מתרחב וקטן.
רגע, הלב שלנו הוא אוסף של התאים האלה?
נכון, הלב שלנו הוא אוסף של תאים כאלה, בערך 5 מיליארד בכל, בלב שלך ובלב שלי, ואתה יכול לאבד משהו כמו מיליארד תאים כאלה באירוע לבבי. ולכן מה שמצאנו שהשיקגו הזה עושה, זה שהוא משפר את פעילות ההתכווצות של הלב, שהיא תלויה בכל מיני תהליכים, בין היתר ביון שנקרא קלציום, ויש שם איזשהו שיפור של היכולת של התא הזה להתכווץ. אז כלומר, פתרנו פה שני דברים, לא הוספנו תאים חדשים, אבל עזרנו מצד אחד למתן את הדלקת, ומצד שני, שיפרנו את פעילות ההתכווצות של הלב.
שההתכווצות הזו היא גם קשורה לחשמל? זאת אומרת, זו תולדה של פעילות
זה
חשמלית?
החשמל, כן, בדיוק. זה הפעילות החשמלית של הלב. הכניסה והיציאה של היונים האלה בעצם גורמים לדבר הזה, לתאים האלה להתכווץ.
טוב, נכון. אז מה מפריד בין הזרקה המונית של הכחול הזה למי שצריך?
תראה, יש לנו הרבה ניסיונות שאנחנו מנסים, הרבה התחלות שאנחנו מנסים לקחת חלקם, לקדם אותם לכיוון של תרפיה, לטיפול באנשים ובמחלות לב. בשביל זה אתה צריך לעבור הרבה מאוד שלבים, ניסויים בחיות יותר גדולות, ואחר כך ייצור, ואחר כך כמובן להתחיל לחשוב על ניסויים קליניים בבני אדם. אז יש לנו עוד דרך, יש לנו עוד כמה בפייפליין, אבל אנחנו, וזה מה שחשוב פה בעצם, זה להגיד שמה שלפני 5-10 שנים בכלל לא האמנו שהוא אפשרי, היום אנחנו רואים שהוא אפשרי, ואנחנו כבר מתקדמים לכיוון תרופות חדשות למחלות לב.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, במכון ויצמן למדע, פרופסור אלדד צחור, תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, תם עידן הסיכומים. אתה למדת באוניברסיטה.
בהחלט.
מכיר את הצורך לסכם כל דבר.
איי, כן.
אז מעכשיו לא צריך לעשות את זה. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון פיתחו כלי שמתמצת טקסטים ארוכים ואף פועל בשפות שונות.
אז מה זה יהיה? גוגל סאמרי?
לא רע, לא של גוגל, אבל סאמרי, משהו סאמרי. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם החוקרים שפיתחו את העניין, או אחד מהם, פרופסור מרק לאסט, חוקר במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הנה השיחה.
שלום רב.
זהו, אז יותר לא נצטרך לשבת בשיעורים ארוכים, לסכם טקסטים ארוכים, זה יקרה מעצמו?
אם הכוונה היא רק לבחור את משפטי המפתח, את המשפטים החשובים ביותר, מתוך מסמך ארוך מאוד, אז כאן התוכנה שלנו בהחלט יכולה לעזור.
אז איך תוכנה כזאת פועלת? זאת אומרת, איך תוכנה יכולה להבחין בין עיקר וטפל כשמדובר במשמעות?
התוכנה הזו עברה אימון, מה שנקרא באנגלית טרנינג, על מאגר של מאות מסמכים. כלומר, היו לנו צירופים של המסמך המקורי והסיכום שלו שנכתב על ידי בני אדם. ועל סמך האימון הזה, התוכנה יודעת לחשב את הציון של כל משפט. מהמשפט החשוב ביותר עד המשפט הכי פחות חשוב. וכך בעצם ניתן לדרג את המשפטים ולהציג למשתמש רק את המשפטים בעלי הציון הגבוה ביותר.
אבל עדיין צריך להבין פה משמעות, לא שיש שם טריק יותר מורכב או מסובך?
התוכנה לא מבינה את המשמעות. כן. התוכנה מתייחסת למאפיינים סטטיסטיים של כל משפט ומשפט בתוך הטקסט, כמו למשל אורך המשפט, כמות מילים, כמות אותיות, המיקום של המשפט ביחס להתחלה ולסיום של המסמך, הדמיון בינו לבין הכותרת. מדובר על כ-30 מדדים שמים מהסוג הזה.
וזה עובד? זאת אומרת, הפרמטרים האלה בסופו של דבר מולידים תוצאה שהיא ראויה או אפקטיבית?
הבדיקה נעשית מול סיכומים אנושיים של אותם מסמכים, והגענו לתוצאות טובות מאוד, כלומר, הקרבה בין הסיכום האוטומטי לסיכום הידני היא קרבה בהחלט ברמה טובה מאוד.
ואם ניתן לטכנולוגיה הזו לסכם, למשל, פרק בספר הארי פוטר, מה נקבל? יהיה גם סיכום עלילתי?
לא, התוכנה לא יודעת לסכם פרקים מתוך ספרי עלילה. התוכנה אומנה על כתבות של חדשות, ואם המסמך דומה באופי שלו לכתבה שכותב נניח עיתונאי באיזשהו עיתון, באיזשהו אתר, אז אנחנו יכולים לקבל את התוצאות הטובות ביותר. לגבי ספרים, כנראה שצריך גישה קצת שונה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים האלה, פרופסור מרק לסט, תודה רבה מאוניברסיטת בן גוריון, תודה.
בבקשה.
איך אתה עם פלסטיק, יונתן?
פלסטיק? אני נגד.
נגד, אז שים לב, מדענים הצליחו להפוך פסולת פלסטיק שאינה מתקלה לכימיקלים שמישים, זאת אומרת שאפשר לעשות איתם שימוש או לפרק אותם, בעזרת אור השמש בלבד. מדובר במדענים מסינגפור, הנה השיחה שערכנו עם פרופסור בוריס ריבצ'ינסקי, חוקר בפקולטה לכימיה במכון ויצמן למדע, על העניין הזה.
שלום.
אנחנו נשמח קודם כל ללמוד מה זה אומר לפרק פלסטיק.
פלסטיק זה חומר שבעצם שורד בטבע, מאוד 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 קשה להיפטר ממנו. יש איים של פלסטיק באוקיינוס השקט, בעצם אי אחד גדול. פלסטיק מצטבר במים, בעצם יש מיקרופלסטיק במים שאנחנו שותים, בחיות וכו'. מולקולות של פלסטיק מאוד יציבות, ומאוד קשה, בייחוד פלסטיק כמו פוליאתילן שכולנו מכירים, מאוד מאוד קשה לפרק את זה, לפרק את המולקולות הארוכות והגדולות של פלסטיק, שנקראות מולקולות של פולימר, למשהו שבעצם אנחנו יכולים להשתמש או להיפטר ממנו. והמדענים מסינגפור בעצם מצאו שיטה מאוד מאוד אלגנטית, לקחת קטליזטור זרז, ובאמצעות אור השמש לפרק מולקולות ארוכות. אני חייב לציין פה שהמולקולות שהם פירקו, אלה לא מולקולות של פלסטיק, של פוליאתילן שאנחנו משתמשים, זה בעצם מולקולות מודל, דמוי פלסטיק. השיטה מאוד אלגנטית, הם משתמשים בזרז קטליזטור שהוא יחסית זול, אור השמש, אבל הם חייבים להמיס את המולקולות של פלסטיק או מודל של פלסטיק בסולבנט מסוים, והתהליך הוא בעצם תהליך שאי אפשר להפעיל אותו על פוליאתילן שיש, שאנחנו מזהמים אותו את הסביבה.
אז אתה, זה לא רלוונטי? מה שהם גילו זה לא רלוונטי לפירוק פוליאתילן?
לא לפירוק פוליאתילן אמיתי שאנחנו משתמשים בו, לא לפירוק של פלסטיק שאנחנו מזהמים אותו בפועל את העולם. אבל השיטה היא מאוד מבטיחה. בעצם הם הולכים לפתח אותה הלאה ולהשתמש בה כדי לפרק פוליאתילן, פוליאתילן אמיתי. אז בינתיים אנחנו עוד לא יכולים להמשיך ולזהם את העולם. אני גם חייב לציין פה שהשימוש בפלסטיק הוא שימוש מוגזם, ויש מחקר, כולל מחקר בקבוצה שלי במכון ויצמן, להחליף בעצם את הפלסטיק הלא מתקלה, שהוא לא בר קיימא, בחומרים החיים לגמרי, שקל למחזר. ואני חושב שלא יהיה מנוס בעצם מלעשות את זה, כי אנחנו די בהיוויון, בסטורציה של החומרים המאוד מאוד יציבים בטבע, ואין שום הצדקה להשתמש בכמויות פלסטיק שאנחנו משתמשים בהן.
עכשיו, טוב, זה ודאי אנחנו באמת עולה מכמעט כל ידיעה שאנחנו מדווחים עליה כאן בתוכנית. עכשיו, כשמדברים על פירוק של פלסטיק, בסופו של דבר, מה אפשר לעשות עם הפלסטיק המפורק? זאת אומרת, האם אפשר להשתמש בו מחדש, ליצוק אותו מחדש?
בעצם זה מה שעושים במחזור. עד היום בכל ההיסטוריה של שימוש בפלסטיק, רק 9% מוחזרו. וכל השאר פשוט נזרק ומזהם את הסביבה. בדרך כלל מתיחים מפרידים בין סוגים שונים של פלסטיק, מתיחים ומשתמשים בו מחדש. השיטה שפורסמה על ידי מדענים מסינגפור, זאת שיטה יותר אלגנטית. הם מפרקים פלסטיק בעצם למשהו שנקרא חומצה פורמית. חומצה פורמית זה חומר שמשתמשים בו די הרבה, אפשר להשתמש בו בפיול סלס, בתאי דלק, וגם זה חומר משמר, זאת אומרת יש לו ערך בפני עצמו, בגלל זה בעצם השיטה זה שיטה מאוד מעניינת. אם אפשר להשתמש במקרה של פוליאתילן אמיתי ופלסטיקים החיים, זה שיטה בעצם נפלאה. אני מניח שהם הולכים לקחת את זה הלאה ולנסות אותה על פלסטיקים אמיתיים.
טוב, אנחנו מודים לך על הדברים, פרופסור בוריס ריבצ'ינסקי ממכון ויצמן למדע. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. סבתא מפנקת לא רק אצלנו. חוקרים באוניברסיטת ניו יורק גילו של הסבתא של הלוויתן הקטלן, או האורקה, אותו יונק ימי שאתה מכיר מלשחרר את ווילי, יש תפקיד משמעותי בחיי הנכדים.
זה כבר נשמע כמו סרט המשך לקוואדרולוגיה
לדעתי היה סרט הוליוודית הזה. לא, אבל כן.
סבתא של לשחררת ווילי? לא, עוד לא שמענו.
אה, וואו.
זה עוד לא שמענו.
בקרוב, הסבתא חוזרת.
בבימויו של סקורסזה ושפילברג ביחד.
אוקיי, הנה השיחה שערכנו על סבתא של ווילי עם דוקטור עוז גופמן, ביולוג ימי, מנהל פרויקט הדולפינים באוניברסיטת חיפה, מחמלים, מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל, ועמית מחקר במכון ללימודי ים על שם רקנאטי.
בוקר טוב, שבוע טוב.
אז אנחנו, פה ושם אנחנו שומעים על דוגמאות של בעלי חיים שגם שם יש את עניין הסבתאות, וזה קורה גם בקרב האורקות.
כן, תראה, הלהקות הן להקות של נקבות עם גורים, והנקבות בעצם, הלהקה מורכבת מסבתאות, אמהות וגורים, וכשנולדים הזכרים, אז הזכרים עוזבים ללהקה של זכרים צעירים, הם בעצם עוזבים את הלהקה. אז הגרעין של להקת הנקבות הוא נשמר, ולמבוגרות יש תפקיד מאוד חשוב, גם שמרטפות וגם ללמד את הגורים הצעירים את החיים בים ובטווח המחיה שהם נמצאים. אז התפקיד של הסבתות הוא חשוב מאוד.
טוב, אני מנסה להבין, אז מה קורה בלהקות שלהם? זאת אומרת, אלה רק נקבות והגורים? זאת אומרת,
הגורים ברגע שהם מגיעים, זה נקבות עם הבנות שלהם,
כן.
ועם הנכדות. ברגע שהזכרים מגיעים לפרקם, הם עוזבים ללהקה של זכרים, ומשם הם מצטרפים ללהקה של זכרים בוגרים. בגדול הבחירה הגנטית מתבצעת שטווח המחיה של הזכרים הוא יותר גדול. הזכרים מגיעים לנקבות מטווחים יותר גדולים באוכלוסייה, בטווחים יותר גדולים בים ובאוקיינוס, בשביל שלא ייווצר מצב שהם יתרבו בתוך המשפחה ויהיו פגמים גנטיים.
וואו.
אז הלהקה, הגרעין של להקת הנקבות הוא מורכב ממשפחה בעצם, והזכרים עושים את היציאה לטווחים יותר גדולים.
אתה אומר שזה לא ממש מפתיע שזה כך, כי כך בנויה בעצם על הלהקה.
ברור.
כן. עכשיו, מה באמת הסבתות האלה מלמדות את הנכדים? אוקיי, דואגות להן להם למזון וכולי, אבל מה, איזה ידע הן מעבירות?
תראה, החיים בים הם מלאים בהרבה מאוד, 24 כפול 7, אתה צריך להיזהר מטורפים, אתה צריך להיזהר מבעלי חיים אחרים, יונקים ימיים אחרים שאתה חולק איתם את הטווח מחייה שלך. וכשהאימא מתרחקת, אז הסבתא, היא לוקחת את המקום שלה. כמובן שיש להם את כל הנושא של הזיכרון לאזורים שבהם הם חיים, ובשביל זה התפקיד הוא מאוד חשוב, העברת הידע מהאימא לגור.
אבל אנחנו מגלים פה ש... כן, יש משמעות לסבתאות בקרב לוויתנים. יש אגב עוד יצורים ימיים שיש שם סבתאות?
אצל בעלי חיים אחרים, אצל דגים ואצל תמנונים או מה שזה לא יהיה.
כן.
אני לא שמעתי על זה.
טוב, מעניין. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, הביולוגי ימי, דוקטור רוז גופמן. תודה רבה לך.
בבקשה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, איך אתה עם בינה מלאכותית?
אין לי שום דבר נגד בינה מלאכותית.
אז קודם כל אנחנו נרגעים, השבוע אגב היה אקזיט מאוד גדול של חברה ישראלית שנרכשה בשני מיליארד דולר על ידי אינטל, שעוסקת בבינה מלאכותית, ואין ספק שזה יהיה הדבר הבא. בעולם המחשבים.
האם ראית את הסרט של סטיבן ספילברג, AI, Artificial Intelligence?
תקשיב, לדעתי אני מהאנשים היחידים שממש אוהב מאוד את הסרט הזה.
כן.
הוא סרט מופלא.
הוא מבוסס על תסריט של סטנלי קובריק.
שגם, כן, התחיל לאבד אותו וכו', ואז הלך לעולמו.
כן.
טוב, אז אנחנו רוצים...
אתה חושב שנגיע למצב הזה?
אני מקווה. בכל מקרה, אנחנו דיברנו השבוע על הצורך להתאים את המחשבים שלנו לכאלה שמסוגלים להתמודד עם בינה מלאכותית. צריך להקנות להם יכולת אחסון של מידע רב, שליפה מהירה מהזיכרון, ביכולת לבצע חישובים רבים במקביל, ואחת הטכנולוגיות שכן מצליחה להתמודד עם הבעיות האלה, היא טכנולוגיה שדיברנו עליה עם פרופסור שחר קוטינסקי, חוקר ומרצה בפקולטה להנדסת חשמל על שם ויטרבי בטכניון.
שלום דודו, אהלן.
אז אם תוכל להסביר לנו, אנחנו מבינים שבאמת בינה מלאכותית זה משהו שמצריך יכולת חישובית מאוד גדולה ועוצמתית. מהו הפתרון שלכם?
אז באמת כמו שאמרת, בינה מלאכותית דורשת מהמחשב לבצע כמות עצומה של חישוב ואחסון של מידע. ובעצם המחשבים היום לא עומדים בקצב של ההתפתחות של התחום הזה של בינה מלאכותית. ובשנים האחרונות, כדי להדביק את הקצב ולהתאים את המחשבים לתחום הזה, מסתכלים על תחום חדש של מחשבים שנקראים מחשבים נוירומורפיים. נוירומורפי, זאת אומרת שזה נראה כמו המוח.
זאת אומרת שהמבנה שלהם, העיבודי שלהם, הוא דומה לנוירונים במוח שלנו?
בדיוק. זאת אומרת, אם מחשב רגיל, מחשב קלאסי, כמו שיש לנו היום וכבר קיים מעל 70 שנה, כולל בתוכו מעבד שהתפקיד שלו לעשות חישובים וזיכרון שהתפקיד שלו לשמור מידע, אז במחשב נוירומורפי המבנה הזה נשבר לחלוטין. כמו שבמוח שלנו אין הפרדה בין המקום שבו אנחנו מחשבים למקום שבו אנחנו זוכרים, גם במחשב נוירומורפי יש מין שילוב כזה של רשת גדולה של הרבה מאוד רכיבים שמדברים אחד עם השני בו זמנית ומשנים את עצמם ממש כמו המוח, ולכן זה נקרא נוירומורפי.
ומה היתרון באמת בהעתקת מבנה או שימוש בטריק הזה של המוח?
בעצם פעולות של בינה מלאכותית, פעולות שאמורות לחקות את הבינה האנושית, את האינטליגנציה האנושית, אמורות להתבצע טוב יותר בצורה שבה המוח עושה. אנחנו, כשאנחנו מזהים פרצופים או כשאנחנו מקבלים החלטות בתור בני אדם, אנחנו עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית, בצורה אסוציאטיבית, בלי ההפרדה המלאכותית הזאת בין המקום שבו מחשבים למקום שמאחסנים.
אתה אומר שאם זה טוב לנו למוח, ובאמת המוח שלנו כן מסוגל לבצע פעולות בצורה מהירה
אז זה אמור להיות טוב גם למחשבים. עכשיו, כדי לעשות את זה במחשב, הטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום הן לא מתאימות לזה, כי הן פותחו במשך הרבה מאוד שנים בשביל הפעולות הרגילות. ובשנים האחרונות הסתכלים על טכנולוגיות חדשות שאמורות להתאים את הפעולה שלהם, את האיחוד הזה בעצם בין הפעולה החישובית לפעולה היחסונית, לשמירה של המידע. ויש טכנולוגיות שמתפתחות בשנים האחרונות שאמורות לעשות את האינטגרציה הזאת, שאמורות להיות מסוגלות לעשות את הדברים האלה. שם כללי נקרא להם ממריסטורים, אלו רכיבים חדשים שמפותחים היום במיטב המעבדות והחברות כדי שיוכלו באמת להתאים את המחשבים לעידן הזה.
שזה מה, זה הלחם של המילים הממורי ורגיסטרים? זאת אומרת,
ממורי ורזיסטור, נגד עם זיכרון.
נגד עם זיכרון, אוקיי.
רכיב שהחיבוריות בעצם, כמו הסינפסות במוח שהן בעצם מחברות בנוירונים, וחוזק החיבור הוא מה שקוראים לו למידה, הקשר בין הנוירונים משתנה בהתאם ללמידה ולפעולות שהמוח עובר. ובאותה מידה אנחנו מחפשים רכיבים אלקטרונים שמתנהגים בצורה כזאת. הבעיה עם הרכיבים האלה היום היא שאומנם הם נמצאים במיטב המעבדות, אבל הם עדיין נמצאים רק במעבדות. הם יקרים, הם עדיין לא מספיק אמינים, בטח אי אפשר להזמין אותם בחנות ולקנות אותם, או ללכת למפעל מסחרי ולייצר. ומה שאנחנו עשינו זה היה בעצם לגשר בין הפער הזה, בין הרצון למצוא טכנולוגיה שמתנהגת בצורה שמתאימה למחשבים נוירומורפיים, לטכנולוגיה שבאמת זמינה היום בצורה מסחרית. ומה שעשינו עם TowerJazz היה לקחת את הטכנולוגיה המסחרית של TowerJazz, טכנולוגיית הפלאש, פלאש זה זיכרון שאנחנו משתמשים בו בדיסק און קי, היום גם בכוננים קשיחים,
הזיכרון הקונבנציונלי שלנו במחשבים בדרך כלל.
הזיכרון הקונבנציונלי שמשמש להרדיסקים.
כן.
אז אנחנו הראינו, לקחנו את הטכנולוגיה של TowerJazz, שהיא זמינה והם מוכרים אותה כבר לא מעט שנים, ובאמצעות שינוי מאוד קל במבנה של רכיב הזיכרון שלהם, שינוי פשוט שגם לא מייקר את התהליך ייצור, הראינו שהוא יכול להתנהג כמו אותו ממריסטור שנמצא היום במעבדות. ולא רק שהוא יכול להתנהג כמו הממריסטור, הוא אפילו מציג התנהגות מצוינת בשביל מחשבים נוירומורפיים. למה הכוונה בהתנהגות מצוינת למחשבים נוירומורפיים? בעצם היות והחיבוריות הזאת בין נוירונים תלויה בהיסטוריה, אנחנו רוצים שתהיה יכולת לכוונן ולשנות את החוזק של החיבור. וככל שיש לנו רמות שונות של חוזק של חיבור, ככה החישוב שלנו יהיה מדויק יותר. ואנחנו הצלחנו להגיע למצב שבו אנחנו מצליחים לשנות את חוזק החיבור הזה ל-65 רמות שונות. שזה טוב בהרבה מאותם רכיבים שנמצאים היום במעבדות ועדיין לא נמצאים בשימוש רחב.
עכשיו, אם תוכל להסביר לי כצרכן פרטי, האם אני אצטרך, אני אשתמש במין ממריסטור כזה, או שזה משהו שהוא רק ישמש אותנו לבנות את המחשבים, ואני אשתמש במבנה, במחשב הסופי, שיבנו עבורי בתצורה מוחית?
הממריסטור זה אבן בניין. בעצם היום כשאתה קונה מחשב, אבן הבניין של השבבים שלנו נקראים טרנזיסטורים. יש לנו היום מיליארדי טרנזיסטורים בתוך כל שבב, ובאמצעות מבנים שונים ומשונים, ככה אפשר לבנות מעבד וזיכרון ואת הרכיבים השונים במחשב. ממריסטור זו אבן בניין חדשה נוספת,
וואו.
שמאפשרת לנו לבנות עכשיו את המחשב הנוירומורפי, וכמו שאני, הבעיה עם הממריסטורים היא שהם עדיין לא מסחרים. והמחקר שלנו בעצם מגשר ומאפשר כבר היום ללכת ולקחת טכנולוגיה מסחרית, ולהשתמש בה כדי לבנות את אותם מחשבים נוירומורפיים על ידי שימוש בטכנולוגיה שבמקור פותחה לזיכרון בלבד, ואנחנו הראינו איך אפשר לעשות איתה גם חישובים.
וואו, טוב, אז מה, מדוע לא למכור כבר את הטכנולוגיה הזו או להפיץ אותה הלאה? זה נשמע שעליתם פה על משהו.
אז קודם כל, היתרון של הטכנולוגיה הזאת, הספציפית של TowerJazz, היא גם שהיא עובדת בספקים נמוכים, ובאמת מה שTowerJazz עכשיו עושים, זה כבר לא בצד שלי בטכניון, הוא בעצם להתאים את הטכנולוגיה הזאת לכל מיני מערכות של הספקים נמוכים, למשל למה שנקרא לאינטרנט של הדברים, ל-IoT, למקומות שבהם צריך רשתות נוירונים קטנות שעובדות בצריכה אנרגטית נמוכה.
עכשיו,
וזה באמת מה שהם מנסים היום לעשות.
שאלה מתבקשת לסיום, אם חששנו שהמכונות תשתלטנה על העולם, וזה עדיין לא קרה, הנה אנחנו בונים מחשבים שמתנהגים, או לפחות פועלים, כמו המוח שלנו, האם אין חשש שהמבנה הזה יוביל את המחשבים האלה למודעות, כמובן להשתלטות על העולם?
אז אנחנו בעצם בונים חומרה שתומכת באלגוריתמים קיימים. וההבדל בין החומרה הטובה לאלגוריתמים האלה לחומרה הישנה היא ביעילות של הביצוע של החומרה. האלגוריתם הוא אותו אלגוריתם. זאת אומרת, בסוף, כדי שמחשב יקבל תודעה, אנחנו צריכים עוד לפתח אלגוריתמים יותר מתוחכמים. אנחנו עוד רחוקים מאוד מלהיות.
אבל יבוא יום והמחשבים ישתלטו על העולם. יש תקווה.
זה, אתה יודע. זה כבר חזון למועד.
אוקיי, טוב. תודה רבה לך, פרופסור שחר קוטינסקי, חוקר ומרצה בפקולטה להנדסת חשמל, השם ויטרבי בטכניון. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. יונתן גת לשעבר ג'ת, האם אתה מתופף?
לא.
אז אם היית מתופף, המוח שלך היה שונה משלי.
אני לא יודע אם בא לי שהמוח שלי יהיה שונה. לא יודע.
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, לא, אנחנו לא רוצים להפתיע אותך, אבל הנה שיחה שערכנו עם דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, על מוחם של מתופפים שמתברר שהוא שונה לגמרי ממוחם של מי שלא מתופף.
שמנגן על הבוב.
לא חושב שמות קלרנית.
לא, אוקיי.
הנה השיחה.
ניתן את כל המותגים.
אוקיי. שלום דודו, מה נשמע?
מה זאת אומרת? לכל אדם יש מוח קצת שונה, לא?
נכון, אבל אנחנו יודעים ספציפית לגבי מוזיקאים, לא רק מתופפים, אלא באופן כללי אנשים שמנגנים הרבה שנים,
כן.
שבאזור המוטורי של המוח, שזה בעצם האזור ששולח פקודות לשרירים, מתרחשים שינויים די משמעותיים, בגלל שהם בעצם מפעילים קבוצות שרירים מאוד ספציפיות בצורה מאוד אינטנסיבית. כן, תחשוב על בן אדם שמתופף 17 שנה, והוא עושה המון המון תנועות עם האצבעות, שוב פעם, שוב פעם, שוב פעם, שוב פעם, אז הקורטקס המוטורי שלו, שוב, אותו אזור ששולט על השרירים, מתחיל להתארגן, ככה שהאזורים שמפעילים את השרירים, שעובדים כל הזמן כשהוא מתופף, צריכים להיות הרבה יותר יעילים.
מעניין, טוב, אני מנסה להבין, האם נגינה בפסנתר, למשל, זה משהו שגם משנה את ה... שוב, זה גם קשור כמובן למוטוריקה, אבל קצת אחרת.
כן, כן, גם יש מחקרים על אנשים שמנגדים בפסנתר, יש מחקרים על אנשים שמנגדים בכינור, אז שם אתה רואה באמת הרבה מאוד שינויים באזורים ששולטים באצבעות, כי יש שם המון המון עבודה מאוד עדינה ורגישה עם האצבעות, ועכשיו במחקר הזה הראו שזה קיים גם אצל מתופפים, למרות ששם באמת שמו דגש, כמו שאמרת, פחות על האזור המוטורי עצמו, ויותר על איך המידע עובר מצד אחד לצד שני של המוח, כי הם בעצם אומרים שם וגם מראים שמה שייחודי אצל מתופפים זה שהם מאוד מאוד טובים בלהפעיל את שתי הידיים במקביל, אפילו אם הידיים עושות דברים שונים, שזה משהו שלנו נורא נורא קשה לעשות.
הם מפתחים ממש את היכולת הזו, כן?
כן, כן, בגלל שהרבה פעמים, אתה יודע, יד אחת צריכה לתופף בקצב אחד, ויד השנייה צריכה לתופף בקצב השני, אז הם מפתחים בעצם איזושהי יכולת מאוד מרשימה של תנועתיות כזאת... מתואמת בלי להתבלבל, וזה כנראה באמת בזכות החיבורים המאוד מאוד משמעותיים שנוצרים שם בין שני החצאים של המוח.
זאת אומרת, סיבים עבים יותר שמחברים, למרות שהטענה היא שיש פחות סיבים.
יש פחות סיבים, אבל הם יותר עבים, וככל שהסיב הוא יותר עבה, זה אומר שהוא הרבה יותר יעיל בלהעביר את התקשורת מצד אחד לצד שני של המוח. והם גם הראו שבאופן כללי, כשנותנים למתופפים כל מיני מטלות מוטוריות, ואתה משווה אותם לקבוצת ביקורת, המוח שלהם עובד פחות, מה שאומר שהוא פחות מתאמץ. זאת אומרת, כל המערכת המוטורית שלהם הופכת להיות הרבה יותר יעילה.
מעניין מאוד, יש לי כמה חברים מתופפים שהם... לא בטוח שהם... הם מאוד עצלים ולא פרודוקטיביים, אבל בסדר גמור. אוקיי, לא, זה מעניין, אבל...
אני דרך אגב חושבת שצריך לעשות מחקר על מה קורה במוח של אנשים שחיים עם מישהו שמתופף, וגם שאלה מעניינת.
או שכנים, גם שכנים.
או שכנים, גם, כן.
טוב, זה כמובן מדהים הקשר הזה, או השינוי במוח שלנו, שהוא תולדה של איזו מיומנות שאנחנו עמלים עליה במשך שנים, אבל זה אומר שבהכרח זה טוב יותר, זאת אומרת, נכון לשלוח את הילד... לחוג טופים, ראוי לשלוח אותו לחוג, או שעדיף משהו סולידי יותר?
אני חושבת שבאופן כללי מוזיקה, לא רק טופים, כן, טופים, שוב פעם, מי שחי בבית עם טופים, הוא צריך לעשות לעצמו את, את החישובים לטווח רחוק, אם הוא מסוגל לעמוד בהרבה שנים.
כן, למרות שלמען הגילוי נאות, יש גם טופים אלקטרונים וכו', יש כל מיני פתרונות שמאפשרים לך עדיין.
נכון, אז אני אגיד שבאופן כללי נגינה בכלי מוזיקלי מהרבה מאוד בחינות, לא רק ברמה המוטורית, אלא גם מהרבה בחינות אחרות, הוא עושה דברים מאוד טובים למוח.
אנחנו מקווים שאנשים ממשיכים לשלוח את הילדים ואת הילדות שלהם לחוגים האלה, וזה לא נגמר.
אני בטוחה בזה.
כן, טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבין תחומי הרצליה, תודה.
בשמחה.
ואנחנו ממשיכים לעניין הבא, עטלפים, אבל אתה יודע מה, אולי נדבר באמת על המלצת תרבות רגע לפני שנדבר על העטלפים, ואז נעבור למחקר חדש שבו מפוענח מנגנון הסונר של העטלפים, ממצאים חדשים שמגיעים אלינו מאוניברסיטת תל אביב. יונתן גת, לשעבר ג'אט, אתה גם איש תרבות, אתה חמוש בהמלצות.
כן, המלצה אחת חשובה, לקראת סוף השבוע מגיע אלינו לישראל ג'ים ג'פריז, שהוא אחד הסטנדאפיסטים הגדולים. נכון. בעולם, יש כאלה שמכנים אותו יורשו של ג'ורג' קרלין, סטנדאפיסט הבוטה ההוא, מכיוון שהוא מתעסק בהרבה מאוד נושאים של דת, והוא בן אדם מאוד לוחמני בעניין הזה, הוא נורא אנטי דת מכל סוג שהוא, okay. ולכן הבדיחות שלו לפעמים נחשבות לשברות טבויים וכדומה. אז הוא מגיע לישראל, הוא כבר היה כאן, מילה פוצץ פה את האולמות, אז עכשיו הוא מגיע, הוא יהיה כאן במוצש, בשעה 8:30, בהיכל קבוצת שלמה בתל אביב.
וואו.
אם נשארו עוד כרטיסים, אני לא יודע, אבל אם יש, אז כדאי לעוט עליהם ולהגיע, כי האיש הזה לא משאיר שבועים. לא לוקח שבועים, לא משאיר פצועים בשטח, הוא הורג אותם מצחוק.
רשמנו בפנינו, איך אתה עם הטלפים?
אין לי שום בעיה עם הטלפים. כל עוד הם עושים את זה בבית שלהם.
כל אחד לעצמו, לא בפרהסיה, אתה אומר, לא לעוף בפרהסיה. לא צריך עכשיו תעופה והשבצה בכנפה. ממצאים חדשים שקשורים לאופן בו הטלפים משתמשים בסונר שלהם כדי לזהות ולצוד נחילי חרקים, התגלו על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. למה זה חשוב? כי שנים כבר חוקרים מנסים להתמודד עם פיתוח טכנולוגיות הגנתיות והתקפיות נגד רחפנים, נחילי רחפנים, ומנסים לעשות ביומימיקרי או להעתיק.
להבין מה הטלפים עושים כדי להימנע מיפה.
הנה השיחה שערכנו עם פרופסור יוסי יובל, זואולוג, חוקר הטלפים מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, על העניין.
בוקר טוב דודו, אני רק אגיד שגם הוביל את המחקר ביחד איתי, דוקטור אריאן גולמן.
מבית הספר לזואולוגיה ומבית ספר סגול למדעי המוח. אז הנה, באמת השלמת את הפרטים, אז מה גיליתם?
אז בעצם אנשים מסתכלים על סונר של הטלפים כבר עשרות שנים, אבל אף אחד לא הסתכל על מה בעצם עושה להק של חרקים לסונר של הטלפים. כלומר, כשאנשים סימלצו, ביצעו סימולציות של הדים של חרקים, הם תמיד הסתכלו על חרק בודד. זאת כאשר אנחנו יודעים שחרקים נוטים להתלהק. אז מה שעשינו במחקר הזה זה ליצור סימולציות, קודם כל לייצר חרקים בתלת מימד, ואז באמצעות סימולציות מאוד חזקות אקוסטיות שניתן היום להריץ במחשבים, לבחון כיצד נראה הד של להק של חרקים, לא הד של חרק בודד, אלא הד של מאות חרקים שהם מתלהקים ביחד. מה שגילינו בעצם זה, אוקיי, זה כמובן די צפוי, שלהק כזה בעצם ניתן לגלותו ממרחק הרבה יותר גדול. אם הטלף יכול לראות חרק בודד, לראות באמצעות קול, כמו שאמרת, ממרחק של 2 מטרים, אז להק כזה אפשר לפעמים לראות אפילו ממרחק של 8 מטרים. זה הכל תלוי קצת כמובן בגודל ובתדרים. ובדיוק כמו שאמרת, זה יכול להסביר למשל איך הטלפים קדומים לפני 50 מיליון שנה ויותר, כשהסונר שלהם היה עדיין לא מפותח, איך הם בכלל יכלו לראות חרקים עם הסונר שלהם? שאלה שפתוחה.
אז איך החוש הזה באמת התפתח? זאת אומרת, מהם הנקודות שהובילו את החוש הזה להגיע לרמת הרזולוציה הזו?
אז שאלה, אתה יודע, כמו רוב השאלות באבולוציה, זה אחת השאלות הפתוחות. יותר מזה, כשאתה מסתכל על מאובן של הטלף, אתה לא יודע אם הוא ישתמש בסונר כן או לא, יש כל מיני דרכים לנסות, מסתכלים על האוזן, מנסים לנחש, הרבה יותר נסתר מאשר גלוי. אחת השאלות המרתקות, למשל, אפשר להקדיש לתוכנית מלאה, היא מה התפתח קודם, היכולת שהם לעוף, או היכולת שהם משתמש בקולות, בסונר, כדי לראות את הסביבה. אחת השאלות שהייתה פתוחות תמיד ועדיין פתוחה היא איך עם סונאר, אתה יודע, אתה מתחיל עם חצי סונאר, מה שנקרא, עם סונאר מאוד מאוד בסיסי, איך אתה יכול לראות באמצעותו עצמים קטנים כמו חרקים, שהיום, עד היום אפילו טובות הטכנולוגיות שיש ברשותנו לא מסוגלות לעשות. ומה שאנחנו אומרים במחקר הזה, השערה כמובן, היא שאולי הטלפים התמקדו בכלל במציאה של להקים של חרקים, וזה מה שאפשר להם לראות אותם. אגב, גם היום אתה מוצא בגללים, כשאתה עושה אנליזת DNA לגללים של חרקים, של הטלפים, אתה מוצא חרקים שהם לכאורה קטנים מכדי לראות אותם. זאת אומרת שעל פי התיאוריה סונאר לא היה אמור לאפשר גילוי שלהם, ואנחנו טוענים, הנה, אולי שוב, באמצעות העובדה שהחרקים האלה מתלהקים, הטלפים מצליחים לגלות אותם.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, פרופסור יוסי יובל, זואולוג, חוקר הטלפים מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
על עוד דבר.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. באשקלון נחשפו עדויות להעדפות הקולינריות של הרומאים לפני 2000 שנה, ומה הם נהגו לשתות ולאכול, יונתן גת לשעבר ג'אט?
אני מניח חמגשיות?
יין ורוטב דגים.
מה, הרוטב בלי הדגים?
תקשיב, כן, היו מכינים מין רוטב כזה מדגים. לא ברור,
לא הבנתי, לא שמו... איפה הדגים?
זה נהיה רוטב. אוקיי, הנה שיחה שערכנו עם הארכיאולוגית מרשות העתיקות, דוקטור טלי אריקסון גיני, על העניין הזה.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור. יין, אוקיי, אנחנו שמענו גם, אנחנו יודעים ששנים רבות, או לפני שנים, נהגו לשתות יין. בין היתר אגב, כי זה היה נוזל שהוא לא מזוהם יחסית למים. זו הייתה גם אחת הטענות שעלו כאן אצלנו בתוכנית. לכן יין היה בטוח יותר לשתות מאשר מים, אבל כנראה שיש עוד אפקטים ליין מלבד זה. אבל מה הקטע עם רוטב דגים?
טוב, רוטב דגים היה אחד מהמרחיבים הכי חשובים בדיאטה הוומית, בתקופה הוומית, וגם לאחר מכן, מאות שנים, זה היה דבר מאוד פופולרי, ייצרו את הרוטב הזה בהרבה מקומות באימפריה הוומית, אבל בעיקר במערב האימפריה, באזורים של פורטוגל, ספרד של היום, גם באיטליה, אבל גם אצלנו ובעוד מקומות בעולם הוומי ייצרו את זה. מאוד נדיר למצוא מתקנים כאלה, ואנחנו חשפנו מתקנים זהים לאלה שמצאו באמת במערב ים התיכון. יש לנו תאים מטויחים, נוזלים, כל מיני מתקנים בשביל איסוף של נוזל יקר, שכל הנראה מדובר כאן על רוטב דגים.
עכשיו, מה הם עשו עם הרוטב הזה? זאת אומרת, איך הם השתמשו בו?
קרוב ל-70% מהמתכונים הוומים משתמשים בזה באיזשהו צורה. וגם היה אפשר אפילו לשתות את זה. הסיפו מים לזה ושתו את זה, חיילים וומים, בדומה למה שהם שתו גם חומץ עם מים. וגם באזור ים השחור, למשל, ייצרו סוג של רוטב דגים עם חומץ. אז כנראה שבמקומות שונים היו מתכונים שונים, אולי עקבים שונים. אנחנו יודעים שהשתמשו לפעמים בפירות ים, אבל לא תמיד. הרבה פעמים השתמשו בדגים מאוד קטנים, כמו סרדינים או דגים דומים מאוד קטנים, שהיו קשה לאכול אותם בצורה אחרת. וגם בעיקר את הפנים של כל החלקים הפנימיים של הדגים, שאנחנו היום זורקים לזה, ואלים היו משתמשים כדי לעשות את הרוטב הזה.
אני מנסה לחשוב אם הרוטב הזה מזכיר כמובן להבדיל את הקטשופ שלנו היום, שגם הוא אגב יש בו הרבה חומץ, נכון? אבל הוא על בסיס...
כאן אנחנו לא מדברים שיש חומץ באופן רגיל.
Okay.
ידוע לנו מה שהזכרת היום השחור, אבל בכללי לא השתמשו בחומץ, זה היה מה שהזכרתי היה משהו מיוחד. חומץ היה בשימוש רבה ממש הרבה, כאילו אנשים השתמשו בעיקר חיילים וומים שתו חומץ עם מים, אבל רוטב דגים היה דבר שאפילו יהודים יצאו, רוטב כשר. פליניוס הזקן מזכיר שהיהודים השתמשו ועשו יצאו דבר כזה, אבל הוא מזכיר דגים ללא קסקסים, ואנחנו יודעים שזה לא היה כשר. אז כנראה שהוא התבלבל והוא יכוון לדגים עם קסקסים.
אוקיי, עכשיו בואי נדבר לרגע באמת על האנשים שחיו כאן לפני 2000 שנה. תארי לי מעט את תרבותם של הרומים, של הביזנטים שהיו כאן.
אני יכולה להגיד שבחפירה שלנו אנחנו לא חשפנו יותר מדי עדויות לחיי היום-יום חוץ מהצד התעשייתי. בתקופה הוורמית יש לנו גת יין של המאה הראשונה לספירה וגם את המתקנים האלה ל-World of the Game. ואין לנו את היישוב, לא היה שם יישוב במקום, אולי הייתה אחוזה עקובה, לא חשפנו את זה, לא מצאנו את זה. מה שכן מצאנו שבקופה של הביזנטית, 150 עד השביעית לספירה, התיישב במקום מנזר, ובמנזר הזה היו לפחות 3 גטות יין, שזה הרבה מאוד במקום קטן, ובית יוצר לקנקני יין, והיין הזה היה לייצוא. וקנקנים כאלה מוצאים בכל אימפריה הביזנטית, אפילו באנגליה וגרמניה, אז המנזר בהחלט התפרנס מייצוא יין, מהמקום שלהם.
יין ורוטב דגים, אז אם אנחנו רוצים לאכול כמו שאכלו לפני 2,000 שנה, זה בעיקר צריך להתמקד בזה.
כנראה.
כן. טוב, אני מודה לך. וחומץ. תודה רבה לך, דוקטור טלי אריקסון גיני, מנהלת החפירה ברשות העתיקות. תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. טכנולוגיה חדשה לטיפול בילדים שסובלים ממחלות במערכת הנשימה פותחה על ידי אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם המרכז הרפואי סורוקה וחוקרים מהמרכז הרפואי לילדים בסינסינטי ומאוניברסיטת סינסינטי. על הטכנולוגיה המאוד מסקרנת הזו שוחחנו השבוע עם פרופסור דוד קטושבסקי מהיחידה להנדסה סביבתית באוניברסיטת בן גוריון. בוא ספר לנו באמת על הטכנולוגיה הזו שנשמעת על פניו גאונית. איך אפשר לשפר את מערכת הנשימה הפגועה ומדוע זה דווקא עובד על ילדים?
ובכן, במחלות כמו סיסטיק פיברוזיס ובונחוליטיס יש ייצור מוגבר של כיח או מוקוס בשפה המקצועית, והצורך בשיטה יעילה כדי לפרוץ את החסימות הללו ולהוציא אותם או לעזור לחולה להוציא אותם הועלה על ידי דוקטור יובל קברי עם היחידה לטיפול נמרץ ילדים בסורוקה. זה צורך יומיומי שיש להם שם, והרעיון שלנו הוא שילוב של שני סוגים של גלים, גל זרימתי וגל אקוסטי, שביחד, כמו שאנחנו רואים בניסויים במעבדה, פורץ באופן יעיל את החסימות הללו, ואף עוזר להוציא אותם. זאת אומרת, הוא מייצר שדה של לחץ שמאפשר או עוזר לחלקיקים האלה לצאת החוצה. ואנחנו כעת בפיתוח של מכשיר, הרעיון הוא לפתח מכשיר שלא יהיה רק לבתי חולים, אלא גם לשימוש ביתי, ככה שזה יפחית את העומס גם על בתי החולים וכו'.
אז בוא ספר לנו, אבל איך הדבר הזה עובד? זאת אומרת, איך הוא מצליח לשחרר את הריר שמצטבר שם?
אוקיי, הריר הזה או המוקוס, חומר שנקרא חומר לא ניוטוני, בתחום הזרימה, והחומר הזה, כמו שאתה מערבב יוגורט והצמיגות שלו משתנה, החומר הזה, הצמיגות שלו משתנה הלוך ושוב, תוך כדי
האמת היא שאנחנו מכירים את זה מקטשופ, שאתה יכול, הוא פעם נוזל, הוא פעם לא, והוא יכול נוזל לא ניוטוני, אבל ככל הנראה זה באמת אותו דבר, אוקיי.
כן, 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 יש רשימה של חומרים כאלה, גם תחינה.
נכון, תחינה, נכון, שמשתנה פתאום, נכון, הצמיגות פתאום משתנה, נכון.
נכון, נכון, הצמיגות, וכאן מה שמעניין שהצמיגות פה משתנה הלוך ושוב בקצב מהיר, וזה מאפשר לנו, זה דווקא עוזר לנו, זה עוזר לנו לפרק את המוקוס הזה לחלקיקים שברגע שהם מפורקים לחבילות נפרדות, קל יותר להוציא אותם החוצה. ואנחנו רואים איך שזה אכן עובד במעבדה, והעניין הזה של מניפולציה, של זרימה, של חלקיקים, שאנחנו קוראים לזה גרופינג ואנגרופינג, אנחנו משתמשים בזה לא רק פה במכשיר הרפואי הזה, אלא גם בתחומים אחרים בענייני סביבה, כמו ללקוט חלקיקים מאקזוז של מכונית או במים. אנחנו מקבצים אותם או מפרקים אותם בהתאם לצורך ועל ידי תדרים שונים. כאן יש לנו שילוב של שני סוגים של גלים שבתדרים שונים, שאחד רוכב על השני וזה עוזר קודם כל לפרוץ את החסימה מהר מאוד, וגם לעזור לחולה או להוציא אותה גם בלי העזרה של החולה. זאת אומרת, זה שילוב של גם אפשרות להוציא את המוקוס הזה תוך כדי הפעלת המאמצים הללו, וגם החולה יהיה לו קל יותר להוציא את זה על ידי שיעול וכדומה. זה לא רק לילדים, דרך אגב, זה גם למבוגרים.
כן, זהו, כך פורסם, אוקיי.
כן, והפרויקט הזה הוא מתבצע בשיתוף פעולה עם בית החולים לילדים בסינסינטי, וכמו שאתה כבר אמרת, באוניברסיטת סינסינטי, ו-BGN, שהיא חברת המסחור של האוניברסיטת בן גוריון, גם רשמה על זה פטנט, וכרגע בעניין של חיפוש של שותף וכו'.
אבל הדבר הזה עובד, נכון? נוסע ועובד.
הדבר הזה עובד במעבדה. אנחנו בטוחים שזה יעבוד גם כי אנחנו משתמשים בקנה מידה או גיאומטריות שדומות למה שקורה במערכת הנשימה. יש לנו אפשרות להתפצלויות כמו שיש במערכת הנשימה, ואז החסימה יכולה להיות לאו דווקא בקנה העליון, בטרחיה, אלא גם בהתפצלויות לאחר מכן, נניח באחת ההתפצלויות, ואנחנו רואים שזה פורץ את זה בקלות. אז זה מה שחשוב קודם כל, כדי שהילד או המטופל יוכל לנשום בצורה חופשית. ההוצאה של זה היא בנפיט נוסף, שזה גם כן קורה. זה דבר מאוד מעניין, השילוב הזה של הגלים, מבחינה מדעית, וגם העניין הזה שבאופן מקומי אתה מייצר אזורים של גל של לחץ גבוה ולחץ נמוך שהוא בכיוון הנכון, שהחלקיקים האלה ממש צועדים כמו מצעד החוצה. זה מדהים לראות את זה.
כשבאמת הזכרת את הביטוי פולס אקוסטי, למה הכוונה? הרי מדובר בפולס של אוויר, נכון?
בסופו של דבר, אקוסטיקה זה אוויר, אבל יש לנו שני מקורות של זרימה. זרימה בפולסים, כמו שתעשה עם משאבה או דבר מהסוג הזה, ומקור של אקוסטיקה, רמקול. פשוט רמקול שאנחנו שולטים בו על ידי מחשב, ובתדר ובעוצמה הנכונים, השילוב הזה, ביחד עם הפולצים של הזרימה, הוא זה שעובד יפה על המוקוס, ופורץ אותו מהר וכן הלאה.
אז הנה קיבלנו הוכחה שמוסיקה מסוגלת לרפא, אבל בצורה קצת אחרת.
כן, כן, אנחנו בהחלט גם עובדים בעוצמות שמתחת לסף הבעייתיות של שמיעה וכו', וגם מכיוון שזה בתוך מכשיר או בתוך מערכת הנשימה, אז אנחנו שומעים את זה פחות, נגיד ככה. כן, בכל אופן, השילוב הזה של זרימה ואקוסטיקה זה לא דבר חדש, זה חדש פה בעניין הרפואי הזה, אבל אנחנו כבר השתמשנו בזה בלחידה של חלקיקים ננומטרים בגזוז של מכונית וגם במים, כדי לנקות מי שתייה.
וואו, טוב, אחת זה נשמע שיטה מאוד מסקרנת, או שתיים אנחנו כמובן נשמח לגלות שזה באמת עובד ואפקטיבי בכל מה שקשור לבני אדם, לילדים וכו', כי זה באמת יכול להיות פתרון של לא מעט תופעות שנלוות למחלות נשימה, נכון?
נכון, כן. זה, כן, זה מספר גדול של אנשים בעולם סובל מרמות כאלה או אחרות של חסימה במערכת הנשימה, זה לא רק ברונכוליטיס ו-CF, זה גם COPD של מבוגרים, ואם היה להם מכשיר רפואי בבית לשימוש עצמאי, זה היה פשוט מקל להם על החיים.
וואו, טוב, אנחנו כמובן מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה, פרופסור דוד קטושבסקי, מהיחידה להנדסה סביבתית אוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. ההתחממות הגלובלית פוגעת גם בחופשות הסקי.
לא, לא, עד חופשת הסקי.
בדיוק. כשהכל מתחמם, זה אומר שגם השלג מתחמם, או כשהוא מתחמם, זה אומר שהוא כבר לא שלג.
אז לא נוכל לצלם עוד פעם את ראש הממשלה, עושה סללום כזה ומפיל מישהו בדרך?
לא נורא.
תשים לב איך אני נותן התכתבויות עם הפוליטיקה ועם האקטואליה.
לכן אתה כאן, זה ודאי...
צבע פוליטי.
זה הבריף. יונתן גל שרג'אט עוטף את הכל בפוליטיקה וכו'. הנה שיחה שערכנו על חופשות הסקי שהולכות ונמסות עם דוקטור ארדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
שלום ובוקר טוב.
מה יעשו העשירים? אני יודע שזה לא רק עשירים אוהבים סקי, אבל בדרך כלל זה.
אז לכן, כמו שאמרת, ציפור הנפש שלנו נמסה. כן.
זאת אומרת שאתה עשיר, הנה גילינו מה מצבך הסוציו-אקונומי.
כן, בהחלט. כל המדענים הם כמובן עשירים מאוד. אז בעצם אנחנו מדברים פה על ענף הסקי, ענף שבעבר, כמו שאמרת, היה ענף שהוא הנחלת הבורגנים, או עשירים היוצאים לחופשות סקי. היום הרבה מאוד אנשים, גם שאינם עשירים, נוסעים לחופשות סקי בכל העולם, והענף הזה מגלגל כ-70 מיליארד דולר בסך הכל. וכמו שאמרת, ועידת האקלים הסתיימה עכשיו, אבל בוא נזכיר רגע למה בכלל התקיימה ועידת אקלים. אז על פי ארגון המטאורולוגיה העולמי, בחמשת השנים האחרונות, אנחנו מדברים על 2015 עד 2019, אנחנו הולכים מדי שנה ורואים שנים חמות יותר ויותר, כמעט בכל שנה, וחמש שנים האלה הם ככל הנראה חמש שנים החמות שהיו לנו בהיסטוריה של המדידות. הטמפרטורה בחורף באזור הארקטי למשל, אם אנחנו בעולם על ממוצע של עלייה של מעלה, אז באזור הארקטי עלתה בשלוש מעלות, מאז 1990 רק. בשוויץ, מכון המטאורולוגיה השוויצרי מודד עלייה כבר של שתי מעלות, מ-1860 כשהתחילו שם המדידות. בגדול אנחנו רואים שיאי חום היסטוריים שנמדדו במהלך הקיץ האחרון ביולי וביוני, בצרפת, גרמניה, הולנד, כל מרכז מערב ומרכז אירופה, גרינלנד עם קצב המסע מטורף של קרחונים בקיץ האחרון, כשרק בחודש יולי המסע המוגברת שהייתה שם הוסיפה חצי מילימטר לגובה מפלס מהים העולמי. כך שהתופעות של שינוי האקלים נמצאות כאן איתנו כל הזמן ורק הולכות ומחריפות. וכמובן כשאנחנו מדברים על המסת קרחונים, אז זה נוגע גם לקרח היבשתי ובמיוחד לקרח שנמצא בפסגות הערים, אותו קרח ואזורים שהם מושלגים באופן שגרתי בתקופת החורף ומתפתחים שם קרחונים. אותם קרחונים אנחנו יכולים לראות בתמונות בגוגל, השוואות בין תחילת המאה ל-100-120 שנה אחר כך, ואנחנו רואים איך הם הולכים ונעלמים. ומסתבר שגם השלג, עונת השלג, הולכת ומצטמצמת.
זאת אומרת שמה שהשלג נמס מוקדם יותר, לא מצליח להתגבש, מה בדיוק קורה?
נכון, זה, בגדול זה גם וגם וגם, כי אם אנחנו מסתכלים על פסגות הרי האלפים, אז הקרחונים שם איבדו מהנפח שלהם כל שנה בממוצע כאחוז משנות ה-70, זה אומר 50 שנה, זה אומר 50% מהנפח שלהם כבר עבד, ואם המגמה הזאת יימשך, אז עד 2050 כמעט לא צפוי להישאר מהם כלום, בין 50% ממה שיש עכשיו יישאר ל-10%, זאת אומרת, ממש כאילו העלמות כמעט בכלל של הקרחונים, ועונת הסקי או עונת השלג בערי האלפים מ-1960 עד 2017 התקצרה ב-38 ימים. היא מתחילה 12 יום מאוחר יותר ומסתיימת 26 יום מוקדם יותר. עכשיו, זה לא רק שוויץ, גם כשאנחנו מסתכלים על צ'ילה, בצ'ילה באזורים שבהם היה יורד שלג בחורף, 4 מטר של שלג, מסתכלים על 2018, באותם אזורים ירד רק 3 פעמים שלג, הצטברו על הקרקע לא יותר מ-30 סנטימטר ממנו, והשטח שבו מצטברים משקעי השלג קטן מדי עשור בין 5% ל-10%. זאת אומרת, האזור שאפשרי במקרה הזה גם לסקי, הולך ומצטמצם. ויותר מזה, בצ'ילה, בערי האנדים, מחקר שפורסם לאחרונה ב-Nature Scientific Reports, בעצם מצא שמעבר להתחממות ולהמסה, יש עלייה בזיהום, זיהום של חלקיקי פיח ובכלל חלקיקים, שמצטברים בתוך אותו שלג שיורד, בתוך אותו קרח שמתחיל להיווצר, והשלג הופך כהה יותר, וכשהוא כהה יותר, קרינת השמש, כמו שאנחנו יודעים, אפקט האלבדו, ההחזר של השלג יורד, אותו שלג סופג יותר מקרינת השמש, מתחמם, הפער הוא, זה לא פער מאוד מאוד גדול, אבל זה מגיע עד 2.8 וט נוספים למטר רבוע, וכמובן שזה עוד איזשהו גורם קטן ככה שגם המחיש לנו שזיהום האוויר מגיע גם לפסגות הערים וגם ממיס לנו עוד קצת את השלג. אז זה מה שקורה כרגע ויש כל מיני פתרונות. הפתרונות הם...
אותי, רגע לפני שנגיע לפתרונות, אותי מעניין גם לשמוע מה דעתך על מה שקרה בוועידת האקלים, או לפחות אם תוכל להסביר לנו, מדוע לא הוחלט שם על משהו אופרטיבי, זאת אומרת, מה הפחד הגדול של המדינות להחליט שמתחילים לפעול?
אז תראה, אני לא הייתי בוועידה, אבל אני יכול רק להעריך שברגע שארצות הברית מראה נכונות לסגת מכל ההסכמות, זה מקשה מאוד על מדינות גדולות כמו סין, שהיא המדינה בעצם שמייצרת כיום את מרבית פליטות גזי החממה, אבל אם נסתכל לאורך השנים, פליטות גזי החממה שנצברו, נצברו במדינות המערב, בארצות הברית, באירופה, מדינות שבהן היה עיקר הייצור שעבר בעשורים האחרונים לסין. אז יכול מאוד להיות שלסינים קשה לעמוד או לקחת על עצמם התחייבויות, ולהודים ולמדינות נוספות, ברזיל גם עם נשיא שלא כל כך מסמפק את הנושא הזה של שינוי האקלים בכלל, כך שבסופו של דבר היו על הפרק כמה דברים. אחד זה להנהיג מכסות, מין בוסט של מכסות פחמן. שתיים זה להעביר כספים בעצם, כמו שמתחייב מהסכם פריז, נחל מ-2020, כ-100 מיליארד דולר בשנה מהמדינות המפותחות למדינות המתפתחות, על מנת שיוכלו להיערך לנזקים שאותם גרמו המדינות המפותחות. ואותו טראמפ קצת מתנגד לנושא הזה של העברת מיליארדים של דולרים למדינות אחרות.
כן, שוב,
יש לנו פה שילוב, כן.
עניין האקלים הפך להיות שוב שנוי, עוד עניין שנוי במחלוקת, אפילו במחלוקת עובדתית וכולי. אז בואו נחזור באמת לפתרון השלג, ננצל את לפתרון המסע המהירה של השלג, ננצל את שתי הדקות שנותרו לנו. איך אפשר בכל זאת לשקם את מצב השלג?
אז כמובן שיש פתרונות, אבל הם פתרונות מלאכותיים. יש מה שנקרא תותחי שלג, בעצם מכשיר שלוקח מים, מרסס אותם אל האוויר וגם מקפיא אותם תוך כדי, ומייצר לנו, הוא משתמש גם באוויר קר שנמצא באזור, אבל מייצר לנו בעצם שלג מלאכותי. באתרי סקי, לדוגמה, אל קולורדו בצ'ילה, השקיעו 4 מיליון דולר בקניית תותחי שלג. הם אמורים להגיע להשקעה בסוף של 10 מיליון דולר בשנים הקרובות. גם אצלנו בחרמון קנו תותח שלג כזה. יש תותח שלג איטלקי שאמור להיכנס לפעולה בהתאם לתנאי מזג האוויר. אבל יש טענות כנגד אותו שלג מלאכותי שהוא קשה יותר ועלול להיות מסוכן יותר בעת ההחלקה. אבל בסופו של דבר, כמובן שבשביל לייצר את השלג הזה אנחנו צריכים לשאוב הרבה מאוד מים מהסביבה של אותו אזור. זה יכול גם לבוא על חשבון הטבע, הנחלים שם, וזה כמובן לא, וזה צורך אנרגיה, וכמובן זה לא פתרון אופטימלי, כי כשאנחנו הורסים ומשמידים את הטבע, לשקם אותו, לייצר לנו תנאים מלאכותיים, זה הרבה יותר קשה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, המנהל המדעי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי, תודה רבה.
תודה לכם, ויום טוב.
סיימנו, עד כאן תוכנית סיכום השבוע של שלושה שיודעים. תודה רבה לעורך רז חסון, תודה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, תודה מעומק הלב ליונתן גד לשעבר ג'ה, תודה.
Thank you, דודו.
אני דודו ארז, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. סוף שבוע נעים ושקט, שיהיה לכם כמובן רק טוב ונעים. שבת שלום, אנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה.
שבת שלום, ביי ביי.